שם איכות קודשה ברכוש שם תה. חילו, חימו, חימו, חילו, חדה. חותיות יתקרבות, יודרף, כיפו, בשלים שם כל ישראל. רצון לפניך, אדוני אלוהים, להרוצה עם אפשר תיקון שאנחנו נתחיל עכשיו. ונחיים בעזרת השם, עם כל התיקונים הבאים. יהיו לברכת העם, לתיקון עם ישראל, למלכים רצון. תיקון למד ג' נראה מהמשך המאמר שצירוף תיקון זה הוא בראשית בית ראשית. אני רק מתחיל את מחדש את הנושא הכללי. דיינו היראה שנקראת ראשית. דיברנו על העובדה שהיראה היא התיקון הראשון מ-32 שבילים. ויש בכללות שתי בחינות שהן טוב ורע. ובהמשך נבאר בפרטות את המדרגות השונות שיש ביראה. כן, ראינו שהיראה היא הכלי הראשון להשגת החוכמה בעולם, לגילוי חוכמת השם בעולם. חייבת להופיע מדרגה של יראה שהיא הכלי לכל השפע שיורד. ודיברנו על השוני בין הצדיקים ובין הרשעים, שהצדיקים דואגים לפיתוח הכלי הזה, בעוד שהרשעים אינם חוששים על יראת השם, ולכן הכלים משנים את עניין הגילוי. הגילוי הוא תמיד אותו גילוי, נובע מן האחדות האלוהית הכוללת, מן המוחלט, והשינויים נעשים רק ביחס לכלים. לכן הרשעים הגמורים, גם כשהם מקבלים טוב מהקדוש ברוך הוא, כן, או כשהם מקבלים מדרגה אחרת, אין להם חשש מהמדרגה שנקראת יראה. ואנחנו צריכים לפתח את המדרגה הזאת, כי היא הראשית של כל דבר. אז הנה מה שאמר לאל יראת השם דה שכינתה. השם של היראה באופן כללי זה השכינה. המלכות היא יראת השם. שם הוויה, כידוע, הוא שם שמתאים לקומת זעירנפין, והשכינה היא היראה. כשיש כלי, כשיש שכינה, כשיש מדרגה של כנסת ישראל, אז י' כו' החלק הנותן, המשפיע, יכול בעצם להשפיע. יש לשאול, ושכינתה עמה היא התקריאת יראה. אז שואל הזוהר הקדוש, מה הטעם שהשכינה נקראת יראת השם? למה השם הזה מיוחס לשכינה? דהה היא מסתרה דעמודה דאמצעיתה התנטילת, כי הרי השכינה נתקנה מצד זעירנפין. אז למה מיוחס לה עניין של שמאל, שבעמוד האמצעי הכולל מחסד וגבורה, שהם אהבה ויראה? אז השאלה בעינה עומדת, למה אנחנו מייחסים לשכינה צד שמאלי, בעוד שהשכינה היא אמצע? הרי היא ממש באמצע בין כל הצד של החסדים ובין כל הצד של הגבורות. אם כן, ראוי שגם השכינה תהיה כלולה משניהם. תשובה, אלא ודאי שלפעמים נקראת השכינה גם אהבה. היא לא רק יראה, הצד של הכלי נקרא יראה, אבל כשהיא מקבלת, בגלל שהיא כלי ראוי, אז היא מקבלת את האהבה, כמובן, אז גם היא בעצמה נמצאת באמצע, כיוון שהיא כלולה מגבורות, ואחר כך מחסדים. כי כמה דעמודה דאמצעיתה נטיל מרחמה, ודינה דעינון ימינה ושמאלה, כמו שזה רן פין, שהוא בעצם גם כן נמצא באמצע, שבעמוד האמצעי מקבל מרחמים ודין, שביסוד דבינה, שהם סוד חסד שבימין וגבורה שבשמאל, הכי איהי נטלה מתרוויו. כמו כן, גם השכינה מקבלת משניהם, מחסד ומגבורה, דזירנפין. הוא מפרש מסתרה דשמאלה, מצד הגבורה שבשמאל, דה התקרעת, עירה, פחד יצחק. אז כשהיא מקבלת מצד השמאל כדי לבנות את הכלי שלה, אז היא נקראת פחד יצחק. מה זה פחד יצחק? לא פחד שאנחנו מייחסים לו ברחוב, אלא פחדו של יצחק אבינו. מה זה הפחד של יצחק אבינו? בניין הכלי. בניין הכלי שאמור להכיל את כל האור האלוהי. אז יצחק הוא הגבורה. יצחק הוא הישראל הראשון האמיתי. נכון? אברהם היה עדיין אב המון גויים, לא שייך לעם ישראל בפרטות, שהרי יצאו ממנו גם ישמעאל וגם יצחק. לכן אי אפשר לייחס לאברהם אבינו עדיין את המדרגה הזאת. אבל יצחק הוא הכלי הראשון, כלומר, הישראל הראשון בהיסטוריה. יוצא שהישראל הראשון בהיסטוריה הוא הכלי, כלי קיבול. לכן הוא היראה.
אמר,
כשאתה
עושה ביטול גמור
לא.
על עצמו?
לא, פשוט מאוד, כי הוא נולד ישראל. לא צריך לעשות שום דבר. אז בגלל שיצחק הוא כבר נימול לשמונה ימים, אברהם נימול בגיל 100, אברהם נימול בגיל 100, כלומר הוא מגיע למדרגה של שורש ישראל רק בגיל 100. יש לו מדרגה. היצחק נולד עם זה. זה כבר מדרגה אחרת לגמרי, לחלוטין. לכן נולד הכלי הראשון. פעם ראשונה שנולד כלי לגילוי ההוויה בעולם. זה השורש האמיתי לעם ישראל.
וגם בו יש קליפות.
בוודאי, תמיד יש בירור. גם ביעקב צריך להמשיך את העבודה שהוא בעצמו עיקרי ישראל. אבל הנתון הנולד הראשונה, ההולדה הראשונה, במולד, לא בהתפתחות. זה יצחק. יצחק זה ישראל. פחד זה לא מה שאנחנו מתרגמים. פחד זה השמירה. כל מי ששומר על משהו, על מנגנון שהוא קיבל, נקרא פחד. כלומר, זה כוח של צמצום, של כלי. הקוס הזאת יש לה פחד. עובדה שהיא מצטמצמת למידה הזאת. זה נקרא פחד. פחד זה גבולות, וכאילו יש דאגה כל שנייה שהקוס הזאת לא תתפרק ותיפתח. זה הפחד. זאת אומרת שיש צמצום המשכי, תדירי, כדי להמשיך להיות כלי. כשהפחד הזה נפרם, אז הוא כבר איבד את כל התכונה שלו. לכן הצמצום הזה הוא הפך ההתפשטות, ההתרחבות. ואם אין את הצמצום הזה, אז ההתרחבות לא יכולה בעצם להיקלט בשום מקום. אז צריך כלי שהוא אנטי-תזה, אנטי-כיוון. כן, בעברית לא שומעים את זה, אבל בלועזית אפשר לשמוע את זה. זה אנטי-אקשן, קונטר-אקשן. אז הצמצום הזה הוא בעצם האנטיתזה של ההתרחבות, וזה מה שעושה את הכלי. ואנחנו חייבים לפתח את זה בתוכנו. כלומר, להיות כלי עם מידות ומדים, כלומר, צמצום שיש לו מספר, שיש לו יכולת הכלה. זה הדבר הכי גדול שצריך לפתח, ובמיוחד כשאנחנו לומדים קבלה. אנחנו לומדים את הדבר הזה. ללמוד קבלה זה ללמוד איך לקבל, כלומר איך להיות כלי קיבול, כלומר איך להיות הצמצום שמאפשר התפשטות. הכלי שמגלה את החסד. לכן כל התיקון הרציני ביותר הוא דווקא מהגבורה. ומי שאין לו גבורה, אז אין לו את היכולת הזאת להצטמצם. הוא לא יודע להגיד כן כשצריך להגיד כן, הוא לא יודע להגיד לא כשלא צריך להגיד כן, וכשצריך להגיד לא. הוא לא יודע לתת גבולות. לא במימד הזמן, אז אין לו זמנים, הוא אף פעם לא בזמן, תמיד באיחור. אין לו צמצום במקום, הוא אף פעם לא במקום הנכון, ואין לו צמצום והגדרה בשטח, במרחב. ולכן הוא גם כן הנפש הלא נכונה, בזמן הלא נכון ובאזור הלא נכון. כלומר, הוא אף פעם לא משתווה בצורתו הפנימית, בזמן ובמקום, למעמד הדורש, המבקש את היותו, את גילויו. אז אדם כזה הוא בעצם הולך לאיבוד במציאות, כי האור האלוהי אינו יכול לעבור דרכו, כי הוא לא כלי קיבול, הוא לא צינור אמיתי לאור השם. לכן דווקא על ידי פיתוח הגבורה בנו, שזה מצד השמאל, אנחנו הופכים להיות כלים. כי תיקונה היא מן הגבורה דזירנפין, לכן צריך לבוא מצד שמאל. מסתרה דימינה אהבה התקרה, אבל כשהיא מקבלת מצד החסד דזירנפין, שבימין אז נקראת אהבה. כדי לקבל אהבה צריך כלי. מי שאינו כלי קיבול, אז הוא לא יכול לקבל אהבה. האהבה זורמת. עולם חסד ייבנה. זה נתון. אבל כל היכולת, כל החוכמה, זה לפתח כלי. ולכן הגבורה היא האלמנט החשוב ביותר בעולמנו. כי החסד הוא מתפשט, הוא אלוהי. אבל אנחנו נברנו ככלים. וצריכים לפתח את הדבר הזה. זה נקרא פחד. ודה פיקודת עניינה. אז לכן מצוות אהבת השם היא כבר מצווה שנייה, אחרי מצוות היראה. קודם כל יש יראה כדי לפתח כלי, ואחרי זה אתה אמור להזרים בתוך הכלי הזה אהבה. אז זה כבר מצווה שנייה. מצווה ראשונה להיות כלי, מצווה שנייה לעזור להזרמת החסד, האהבה. בהתמר בה שנאמר בה, ואהבת עולם אהבתיך, על כן משכתיך חסד. כלומר, החסד והאהבה זה עניין אחד. בתורה קוראים לזה חסד. האהבה יכולה להיקרא גם כן בשם חסד, זה אותו עניין. אז כשאתה אומר שאתה מתייחס במידת החסדים למישהו, עם מישהו, זה אומר שאתה משפיע עליו אהבה. אבל האהבה הזאת, אני חוזר, כדי שהיא תתקבל, היא חייבת להיות בתוך כלי. והכלי הזה הוא בעצם המצווה הראשונה, מצוות היראה. לכן יש בית ראשית במילה בראשית. בית ראשית, היראה והאהבה. הנה שניים. שתי ראשיתות. קודם היראה, ואחר כך האהבה. אתן לכם עכשיו דוגמה שכדי להשפיע חסד בתוך הגוף, אני חייב לצמצם את זה על ידי הברכה. הברכה עושה כלי, והמשקה הוא בעצם הגילוי. אבל אם לא הייתי מברך לפני, אז הייתי שותה אבל בלי כלי. זה אומר שהחסד שנכנס לתוכי הוא חסד מסוכן מאוד. כיוון שאין לו יעד, כי אין לו בניין, כי אין לו מידות, ולכן חז ושלום הוא יכול גם מבחינה פיזיולוגית להתפשט בצורה לא נכונה בגוף. שלא נדבר על מה שקורה בעולמות העליונים, שזה גם כן הפרת הסדר. שהרי מה זה סדר? גבולות. בכל מקום, תמיד סדר זה גבול. אז מי שפועל בלי סדר, אז הוא לא בסדר. אז יש בעיה. ומטרן סיטרין אילן, ומאלו שני הצדדים של החסד והגבורה, יתקרא עמודה דאמצעיתה אור ונר. אז זה בעצם משני הצדדים האלה, מצד החסד שנקרא אהבה, מצד הגבורה שהיא המידות, שהיא הכלי, אז אנחנו בעצם מגלים את העמוד האמצעי, כן, שנקרא בעצם אור ונר. אור זה האור, זה השפע שיורד, ונר זה הכלי. כמו שבמצוות, הנר זה המצווה, מצווה זה כלי. כי נר מצווה, ותורה זה אור. אז כדי שהתורה תתפשט בעולם, צריך מצוות. מי שאינו מקיים מצוות, אז התורה לא יכולה להתפשט, כי התורה זה אור השם. היא צריכה כלי, כלי זה מצווה. לכן יש אור ונר. אז נקרא זה רנפין שבעמוד האמצעי אור ונר. אור מצד החסד ונר מצד הגבורה. ושכינתה אורה אבוקה, והשכינה נקראת אורה. מצד החסד והאבוקה מצד הגבורה. כן, מה ההבדל בין אורה ובין אבוקה? כן? מה זה אבוקה בעברית?
לפיד.
כשיש
שתי
פתילות. בסדר?
או בהבדלה.
למשל, אסור להדליק את נר חנוכה באבוקה. צריך שכל נר יהיה לבד עם פתילה אחת, מה שלהפך מההבדלה. בהבדלה צריך אבוקה. צריך שתי פתילות. אי אפשר להדליק נר יחיד להבדלה. לכן יש נרות מיוחדים להבדלה. למה לא להדליק נר אחד בהבדלה? למה צריך להדליק אבוקה?
כן?
מה? להפך.
ריבוי כלים באור אחד במשך השבוע.
מה זה ההבדלה? מה עושה ההבדלה? היא מבדילה. נכון? אז היא צריכה לדעת איפה נמצא כל דבר, למרות שהדברים נראים בחיינו כלהבה אחת. זה הסוד של ההבדלה. זאת אומרת, לדעת ממה זה בנוי, מה? כן, אבל אתה צריך לדעת שיש שניים. אתה צריך לדעת שיש ריבוי שהוא נראה לעיניך כדבר אחד. אבל שזה באמת מדרגות שונות. כשנכנסת שבת, אתה לא מדליק באבוקה, אתה מדליק נר. גם אם אתה מדליק שני נרות, הם נבדלים אחד מהשני. הם לא באבוקה. למה? כי שם בשבת אתה מגלה את האחדות. ובהבדלה אתה חוזר לעולם הריבוי. אז זה היה הפוך אמור להיות. הייתי אמור בערב שבת לחבר את כל הפרטים ולחזור לאחד, ולהדליק אבוקה, ובמוצאי שבת הייתי צריך להדליק עולם הפירוד, אז נרות שונים. מה אתם אומרים?
אבל אנחנו רוצים מקדושת השבת לימי החול, ואז עם האבוקה אתה יכול יותר לחשוב על זה, אתה משרת את שניהם ביחד לתוך כל השבוע.
יפה מאוד. זאת אומרת שבערב שבת, דווקא בגלל שאני נכנס מעולם הפירוד לעולם האחדות, אז אני מדליק שניים כדי לגלות את האחד. במוצאי שבת אני חוזר מעולם האחדות לעולם הפירוד, ואני רוצה להביא איתי את האחדות האלוהית הגדולה הזאת. לכן, גם כשאני יורד לעולם של פירוד, אני לוקח איתי את האחדות האלוהית שרכשתי בשבת.
כאילו שהיא שומרת עלינו במשך כל השבוע.
מצד הגבורה ומצד ראייה, ממה שכתוב, ליהודים הייתה אורה ושמחה. כלומר, מה זה להיטים הייתה? השכינה. השכינה היא הייתה ליהודים, שהיא אותיות אור השם, אורה, אור ה. רוצה לומר שהשכינה היא האחרונה של השם הוויה, המאירה ליהודים. וראייה, כן, שהשכינה, הראייה שהשכינה נקראת אבוקה, כי הכי הוקמו מראה מתניתין. כך פרשו חכמי המשנה במסכת פסחים, דף ח' עמוד א', צדיקים קיימין כמי שכינתה כנר לפני האבוקה. כלומר, הצדיקים כנגד השכינה הם כמו נר ביחס לאבוקה. הנה, שבעצם מי זה הנר כאן? הצדיק. ומי זאת האבוקה? השכינה. אז הצדיקים נקראים נר, אז הנשמות של הצדיקים זה נרות, עומדות ונכללות ומתבטלות כלפי אור השכינה שהיא האבוקה.
זאת אומרת שהצדיקים הם נחשבים מהבחינה של העירה והאבוקה נחשבת מהבחינה של
של החיבור, של הכל, של הכללות.
אבל הצדיק הוא זה שהכלי שמכיל, לכן הוא העירה.
הוא מגלה, כלומר אני יכול לגלות את האבוקה בנר. אני יכול לגלות את הנר הפרטי, כי יש לי שמש. אם לא הייתה שמש, שנקראת כנסת ישראל, לא הייתי יכול לגלות את האנשים הפרטיים שהם הצדיקים. אז כל צדיק הוא כמו נר שנחצב ממה? מתוך האש הגדולה הזאת. ולכן אני צריך לדעת את חלקי, מתוך האבוקה הכללית של כנסת ישראל, שנקראת אבוקה, אני צריך לדעת את מקומי כנר. לכן מבואר בזוהר בפרשת משפטים, דף קוף קף דלת עמוד ב', כי שם הוויה י' כ' ו' כ', כשסתם כותבים שם הוויה, הוא תמיד בזעיר אנפין. כלומר, שם הוויה רומז על רחמים. ושם אדנות, א' ד' נ' י', סתם כשכותבים שם אדנות, הוא תמיד במלכות. יש בפנים במילה אדנות דין. אבל לפעמים, שזעיר אנפין נקרא בשם אדני, יכול להיות דבר כזה, שזעיר אנפין נקרא שם אדני, והמלכות נקראת שם הוויה. למה זה יכול לקרות דבר כזה? כי המלכות, מה היא מגלה בסופו של דבר? את הכללות, את זעיר אנפין. והוא עדיין לא הגיע לשלמות, אז הוא נקרא אדני. אתם מבינים? זאת אומרת שלפעמים, כן, איך קוראים להנהגת המשפט? איפה נמצאת הנהגת המשפט בעולם הזה? באיזו קומה? בזה אירנפית. בזה. אז איך יכול להיות שבזה, שזה שם הוויה, מופיעה הנהגת המשפט, שזה ממש דינים? להגיד לך שבעצם זה אירנפין, כיוון שהוא עוד לא הגיע ליעד הסופי, אז הוא בעצמו יכול להיקרא גם כן שם אדנות. והמלכות, שהיא כבר המסך המגלה את הכל, היא שם הוויה. ולכן, וכן על זה הדרך, יוצדקו השמות כולם בכל הספירות, כי הכל בדרך השאלה. תהיה גמיש ותבין שהדברים משתנים לפי המצב. לפעמים הזכר הופך להיות נקבה כשהוא מקבל, והנקבה הופכת להיות זכר כשהיא משפיעה. ומאמר הבא מפרש כי מצד שורש החסדים והגבורות, שנקראים חוג, שבבינה, נקרא זעיר אנפין שהוא בנה של הבינה בשמות החסדים והגבורות, שהם הוויה ועדני. כלומר, כיוון שזעיר אנפין הוא הבן של העולם הבא, של הבינה, נכון? הוא הבן הראשון שנולד ממנה, לכן יש בו גם שם הוויה ולפעמים גם שם עדני. ואחר כך מפרש את צירופי שמות הוויה ואלוהים, השייכים בפרטות במלכות ובבינה. אז עוד פעם, שם הוויה, בגלל שהוא כללי, יכול להתגלות במלכות, אבל בשורש איפה הוא בבינה. אז גם הבינה היא שם הוויה. בכל מדרגה אתה יכול לגלות שם הוויה. לכן כששואלים, צריך כל הזמן לדרוש באיזה עולם ובאיזו קומה אתה דורש ומדבר. אם אתה לא יודע, אז זה סתם, וכשזה סתם, אז מסתמה זה אצילות. אם הזוהר לא מפרש באיזו קומה, אבל אתה כשאתה לומד, אתה צריך כל הזמן לשאול איפה אנחנו נמצאים. באיזו קומה אני אוחז עכשיו, בלימוד הספציפי הזה. אז כיוון שבינה זה כולל את הכל, אז גם שם זה שם הוויה. והמלכות היא שם אלוהים, שהיא מלובשת בתוך המימד של הגילוי בעולם הזה בטבע. לכן יש לנו הרבה שמות, ויש לנו הרבה לבושים, תלוי באיזו קומה. גם מלך יכול ללבוש בגד לבן. זה לא אותו בגד שבן אדם רגיל לובש, גם אם שניהם לובשים לבנים. אז זה לבן וזה לבן, אז תחליט. נכון, אז תלוי מי. המלך שלובש בגד לבן, זה לא כמו בן אדם רגיל שלובש בגד לבן. ולמה השתמשתי באותה מילה, לבן? כי זה המשותף, אבל צריך לדעת באופן ספציפי בלבן של מי. לכן גם בשמות אני צריך לדעת איפה אני נמצא. ולכן להיות גמיש ולדעת איך לתת שמות לכל דבר. כי השם הוא ההגדרה של הגילוי. הוא מפרש את עניין החסד והגבורה שבזעיר אנפין ואומר, מסתרה דימינה י' כו', מצד החסד שבימין זה נקרא הוויה, אז הנה, כשאתה אומר שזה שם הוויה, למה אתה נותן לו את השם הזה? כי מה התכונה שזעיר אנפין? נתינה. בכללות הוא חסד, גם אם יש בו בזעיר אנפין, יש את ספירת הגבורה? יש. היא לא חסדים, היא גבורות. אז למה אתה קורא לכל זעיר אנפין בגדול חסד? כי התנועה העיקרית של זעיר אנפין היא המשכה. והתנועה העיקרית של המלכות היא קבלה. לכן אתה קורא בכללות לזעיר אנפין חסדים, חסד, שם הוויה, ובכללות אתה קורא למלכות שם אדני, שהיא כלי קיבול. ומסתרה דשמאלה אדני, דתמן דין מצד הגבורה שבשמאל זעיר אנפין נקרא אדני. אז אם אני מתייחס עכשיו לזעיר אנפין ואני רוצה לומר שאני רוצה לדבר על הצד השמאלי של זעיר אנפין, אני חייב להשתמש במילה שם אדנות. למרות שזה עדיין בזעיר אנפין. אז התלמיד ישאל אותי באיזו קומה אני נמצא, אז אני אענה, אנחנו בזעיר אנפין, אבל בצד השמאלי שלו, שחייב לפתח את הגבורה, גם בזעיר אנפין עצמו. זה לא בלוק של חסד, והמלכות היא בלוק של דין, אין דבר כזה. העיקר הוא חסד אצל זעיר אנפין, אבל הוא חייב לפתח גם בעצמו את הצד השמאלי, כדי להיות אמצע. אז אם אני מדבר על הצד הימני של זעיר אנפין, זה שם הוויה. אם אני מדבר על הצד השמאלי של זעיר אנפין, זה שם אדמי. כי שם זה הוא בחינת גבורה ודין. ובגינדה ביומה הקדמה, ובשביל זה ביום ראשון של מעשה בראשית, כתוב, ויומר אלוהים, יהי אור. איך אתה אומר לי ביום ראשון, יום ראשון, יום אחד בשבוע, הוא כנגד איזו ספירה? חסד. אז למה במעשה בראשית, שאתה עכשיו בורא את היום הראשון, אתה בורא את החסד, למה אתה לא משתמש בשם הוויה? למה אתה אומר ויומר אלוהים יהי אור? אלוהים, הגבורה צריך להגיד לי יהי אור? איך יכול להיות דבר כזה? ללמד שכל בריאת העולם היא רק דבר אחד, בנייה של כלי. לכן כל מה שנאמר בעשה בראשית זה כלי אחד גדול שצריך לבנות אותו. ויש לו החלות, כלים, שבעה כלים. לכן זה חשוב מאוד להבין את הסוד הזה.
אפשר להבין אבל שכאילו בקשילת היצירה זה מאלוהים. אלוהים הוא הראשון שהתחיל בו ליצור דברים.
לא. זה מה שאני אומר. למה? אני שואל את השאלה למה. אבל בשביל מה כל זה? אתם אומרים לי שאתם מסבירים לי מה קורה, אני מנסה להסביר לכם השורש. מה זה השורש? שכל העולם זה כלי. זה העניין של העולם. עולם זה כלי, עולם פירושו כלי. בריאה פירושה כלי. אם אין כלי, אין גילוי.
חיים.
שלנו ולהגיד עירה, ובתוך העירה אהבה. אבל הבנייה של העולם עצמה זה העירה, אבל לפני זה היה את החסד של לבנות העולם. ולפני
החסד,
לפני הכלי עצמו יש את החסד כדי שיבוא העירה, כדי שיבוא את האהבה בתוך העולם.
הרעיון הוא רעיון של נתינה. הביצוע הוא קודם כל יראה, ואז מגלים את האהבה הראשונה. אוקיי? כשאני רוצה ליצור יצירה של אומנות, הרעיון שלי הראשוני הוא השפעה. אבל כשאני מתחיל לעבוד, אני מתחיל לתת צמצום, אני מתחיל להגביל, אני נותן מסגרת, אני נותן צבע, זה כבר גוונים, זה כבר גבורות, 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 גבורות. אז מה זה, מה צריך להיזהר בזמן שאני נותן גבורות? לא לאבד את הרעיון הראשוני, המקורי. זאת אומרת שבסוף כל הגבורות האלה, בסוף כל הציור, מה צריך להתגלות? החסד שהיה לי בראש לפני. אם לא, אז הציור שלי לא נאמן להשפעה המקורית. אז הוא הופך להיות רק בלוק אחד של צמצום. זה לא מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. כן, כשאתם בונים בית, אתם רק בצמצום, כל השלב של התהליך. למרות שברעיון הראשוני זה היה חסד. אז בסוף הבית, מה צריך לעשות? חנוכת בית. כדי להביא עוד פעם לחסד. לצאת מהצמצום. כי בזמן הבנייה אתה מצטמצם, אתה מתמסכן. אי אפשר לגלות חסד בלי גבולות, אבל יש חסד בלי גבולות. צריך מאוד מאוד להיזהר, הכל מדויק במילים. אבל יש, הוא קיים. אם הוא מתגלה ואין גבולות, הוא הורס. זה מבול. אין חסד בלי גבורה אמיתית שתחיל אותו כדי שיהיה חסד טוב. אבל החסד קיים. בסדר? עכשיו, מה החסד האמיתי? איך אני יודע שהוא חסד אמיתי? הוא בעצמו צריך להוליד את הגבורה. לכן נאמר, אברהם הוליד את יצחק. בסדר? אלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק. תרגום לספירות, חסד הוליד גבורה.
אז בעצם האהבה השנייה שמגיעה, תהיה את
הספירת. נכון, וזה המשך האהבה. אז יעקב שנולד בעצם מאברהם ומיצחק, דומה יותר למי? לשניהם ביחד. בסדר? הוא לא תוצאה, הוא גילוי. הוא לא תוצאה. מי קיים לפני? אברהם, יצחק או יעקב? יעקב. קיים לפני אברהם ויצחק, אבל הוא אינו מופיע לפני אברהם ויצחק. אתם מבינים? כלומר, אם הייתי צריך לסדר את אברהם ויצחק ויעקב, אברהם הוא פה, יצחק הוא פה ויעקב פה. רק שיעקב לא מתגלה כל עוד ואין לי את שני אלה. אז מה שהיה בשורש רק פשוט מופיע למטה. זה לא שהוא והוא הולידו איזה מדרגה חדשה שלא הייתה. לא, הם רק גילו אותה. היא הייתה, היא ממתינה. זה כמו אבא ואמא שמורידים נשמה. מה, הם בראו את הנשמה הזאת? לא, היא הייתה. הם רק עכשיו מורידים אותה לעולם.
הוא לא
יעקב, ואחרי זה הוא צריך לעלות למדרגה של ישראל. אבל זה כבר קניין. גם אם יש לו את זה בסגולה, כל עוד והוא לא גילה את זה, אז הסגולה יכולה להיות חנוכה בפנים. הרבה אנשים חיים כיעקב ולא מגלים את הישראל שבהם. במשך 2000 שנה, כל מי שנולד בגלות, רוב האנשים שנולדו בגלות, חיו לפי יעקב, לא לפי ישראל. היום התינוקות שנולדים כאן בארצנו, בארץ הקודש, אז הם כבר סגולית יותר מפותחים בעניין של ישראל מאשר ביעקב. נכון. ועוד שלב, וכו' וכו', אנחנו מתפתחים. זאת מוטציה שאין לה גבולות, היא כל הזמן מתפתחת. אז זה שנגיע לישורון זה לא אומר שזה נגמר. רק שהתורה לא נכנסת לכל הרובדים, ואחרי ישורון יש עוד מדרגות. אז כדי לומר לי שזה נצחי, היא נתנה לי שלושה שמות. אבל אל תחשוב שזה מסתיים שם. זה כאילו היא כתבה לי, עברה יעקב, ישראל, ישורון, 3 נקודות. תמשיך לבד. אתה תראה עוד מה זה יתפתח לעוד כל מיני דברים. כן, אותו דבר בתוך יעקב עצמו. נכון. כן. אז ויומר אלוהים יהי אור, אז איך יש פרדוקס כזה, ויומר אלוהים יהי אור, בואו נתרגם את זה למילים שלנו, ויומר הכלי יהי חסד, יהי השפעה. יפה. הכלי בעצם אומר לחסד, עכשיו אתה יכול להגיע. כי אור הוא החסד בגין דחמש אור אימון ביומה קדמה. כמה פעמים אור נאמר ביום הראשון של הבריאה? 5 פעמים. כי 5 פעמים נזכרת מילת אור ביום הראשון של מעשה בראשית, כנגד 5 חסדים שיש בבינה עצמה. כי מאיפה בא היום הראשון? כן? יש לנו בינה, בינה זה עולם הבא. אז הבינה היא כאן, תודה. ובתוך הבינה יש לי בעצם 5 חסדים. חסד אחד, חסד שני, חסד שלישי, רביעי, חמישי. וזה מה שנותן לי אחרי זה חסד, שהוא היום הראשון בבריאה. לכן, איפה בינה בשם הוויה? י' כ' ו' כ', איזה עוד היא? ה'. אז זה ה' בגמטריה 5, לכן יש לה 5 חסדים. והחמישה חסדים האלה הולידו את היום הראשון הזה, את החסד הזה. אז הנה, כנגד 5 חסדים שבבינה, ואינון ה' אילאה, הנה, והם סוד ה' הראשונה של שם הוויה. והם נרמזים באות ה' של שם אלוהים בבינה. אז גם בשם אלוהים עכשיו, אם אני כותב את השם אלו, כן? אז הנה, אותה ה' ומתאמן נערין ומכוח הבינה הם מאירים בכל גוף של זעיר אנפין. אז לכן, איך קוראים לבינה לפעמים? גם שם אלוהים. כי מדובר בחסדים האלה, שהם החמישה, שהם האות ה', ואז זה מתבשט כאן בחסד. יוד בשמאלה, אות יוד של שם אלוהים, שהיא בצד הגבורה, שבשמאל, הכלולה מחמש גבורות, ואות יוד הרומזת על 5 גבורות, לפי שנמתקו 5 גבורות בחמישה חסדים, ונכללו עמהם, ונעשו מספר יוד. מה זה היוד הזאת של שם אלוהים? זה 5 ו5, יוד זה 10. זה בעצם 5 חסדים שהמתיקו 5 גבורות, ודה נר, וזהו סוד הנר, כי הגבורות נקראות נר כלפי החסדים הנקראים אור. אז האור והנר, כן, אור הנר, זה חסדים וגבורות. מה שמוסגר כאן בדפוס קושטה, באמצע קטע זה, ועד סוף התיקון, מקורו באגת הרמדל. מי זה רמדל? לא יודע, שבכתב יד, שמציין שלא מצד המשך זה בבית תיקונים שבכתב יד, בכתיב יד, אמנם במעדורה של קושטה א' ובדרך אמת, כולם קיימו את לשון הזוהר בלי סוגריים. טוב, נראה מה זה מתפתח. אתם יודעים שקשה מאוד למקם את כל חלקים של הספרים שנמצאו, גם בזוהר הקדוש, ולכן זה לא פשוט למצוא דברים.
יש מצב שהוא לא רציף.
נכון. ואתה מפרש ואומר, ודה ה-יוד, הנה ה-יוד מן אלוהים. אתה לוקח את ה-יוד מאלוהים. מה זה ה-יוד? בגדול, מה זה ה-ב-יוד? מוכין, נכון? בסדר? אז אם אני מוריד את המוכין מאלוהים, נשאר אילם. אי אפשר לדבר בלי מוכין, נכון? אז זה המוכין, זה חוכמה וזה בינה. בתוך שם אלוהים. אלו החסדים והגבורות, קוראים לזה בגילוי, חסדים וגבורות. כלומר, מוכין מצד אבא זה הופך להיות חסדים למטה, מוכין מצד אמא הופך להיות גבורות למטה. ונרמזים באותיות ה, כן, י, משם אלוהים של הבינה. ה לימינה, אות ה היא לימין בשם אלוהים, שהיא בצד ימין, לכן היא רומזת על החסדים, יוד לשמאלה, אות יוד היא לשמאל בשם אלוהים, לכן היא רומזת על הגבורות. זאת אומרת שכאן בעצם יש לנו כמין הפוך. והיינו בשם אלוהים קודמת הגבורה על היוד, וגוברת על ההה על היוד, קודמת וגוברת ההה על היוד, לכן נרמזים החסדים באות ה, והגבורות הממותקות באות י. תזכרו שזה 10, 5 שהמתיקו 5. כן? נכון, זה בדיוק מה שאנחנו אומרים פה. אז וו מלא מתרוויו, עמודה דאמצעיתה, אות וו, שזה רנפין, שהוא וו דהוויה. אם אני לוקח עכשיו את הוו הזאת של הוויה, שהוא עמוד האמצעי, נעשה מלא משניהם, מהחסדים והגבורות של הבינה. בסדר? כלומר, אם אני לוקח בעצם את השם הזה, זה בינה. כל זה בבינה, נכון? מתחת יש זה אירנפין. זה אירנפין איזה שם זה? הוויה. שתי האותיות הללו הופכות להיות וו פה. בסדר? זה מה שייתן לי את האיזון. כי יש פה בוו הזאת גם חסדים וגם גבורות. אז זה, יש לי את שני אלה. נקרא זירנפין בן י' כ'. אז הנה, הוא הבן של י' וה'. בסדר? בן לאימא, שנתנה לו את החסדים ואת הגבורות שהם י' כ'. אז אימא שלו זה הבן. זירנפין זה הבן של האימא שנקראת בינה, אז הוא נקרא הבן של שני אלה. ואמר, ודא יהיו רזה אלוהים מלא, ה-יוד. ככה כותבים אלוהים. או אילם, כמו שאמרנו, או מלא. מלא ממה? מה ומיוד. כן? וזה הסוד של שם אלוהים, שהוא אותיות מלא, ה-יוד. לרמוז שזירנפין נתמלה מבינה בחסדים ומגבורות הנרמזים בה יוד של השם אלוהים. הוא משיג דברה ואומר, דה פיקודה קדמה, שם אלוהים הזה שבבינה הוא המצווה הראשונה שקראנו לה יראה. יפה מאוד. לכן אלוהים זה יראה, זה הדבר הראשון שחייב להגיע. עכשיו, באיזה עולם זה נמצא זה? איך קוראים לעולם? בריאה. בריאה. לכן, בראשית, ברא. אוקיי? אז השם הזה הוא בעצם הבריאה הראשונה. לכן, בראשית ברא, אלוהים. את השמיים ואת הארץ. מי זה השמיים? זה אירנפי, נקרא שמיים. והארץ מלכות אחר כך. אז בראשית, מי זה בראשית? אבל מי זה? זה החוכמה. חוכמה נקראת ראשית, נכון? החוכמה בראשית ברא אלוהים, את, ביחד, השמיים והארץ. מלכות. אז יש לך בפסוק הראשון את כל הספירות. ראשית חוכמה, ברא בינה, שמיים זה רנפין, והארץ מלכות. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. תתרגמו את זה לספירות, החוכמה דרך הבינה הוציאו את זה רנפין ואת מלכות. פסוק ראשון. עכשיו מה הבעיה? והארץ הייתה תור ובואו. כלומר, יש בעיה במלכות, שנקראת ארץ. אז עכשיו תטפל במלכות, תור ובואו, וחושך על פני תהום. אז מה אני צריך לעשות כדי למלא את זה? להביא אור. ויאמר אלוהים, דואג, יהי אור. נכון, אבל הוא נכלל בסדר קיים. הוא יורד ועושה סדרים. אבל גם הוא, יש לו סדר, כמו שאתה אומר. אוקיי, אז כל הדבר הזה צריך להבין אותו טוב, ואנחנו תכף נפתח גם את הרעיון. הוא ממשיך ואומר, ורזה דמילה וסוד הדבר מה שאמרנו לאל, כי א' אלוהים, כלומר האותיות הראשונות של השם אלוהים, הראשונות של השם הוויה, כן, של הראשונה של שם הוויה, הוא אלוהים של הבינה. מה זה אומר? הראשונה של שם הוויה, זה בעצם שם אלוהים. כלומר, ביוד כ-וו-כ, למרות ששמנו אנחנו את יוד כ-וו-כ למטה, שזה זירנפין, זה הבן, אבל אני מזכיר לכם ששם הוויה מופיע בכל הספירות, כי זה השם המרכזי. אז אם אני עכשיו לוקח את השם הזה, אני לוקח את האות ה של פה, רק האות ה של פה, היא כל שם הזה, שם אלוהים. בסדר? כלומר, זה חוכמה וזה בינה. ובינה זה עולם הבריאה, ואמרנו שזה שם אלוהים. אז איפה גנוז השם הזה במקור? בהי הראשונה של שם הוויה. בסדר? אז אני יכול לכתוב ככה, משהו כזה, י', אחרי זה אני כותב שם אלוהים, ו'קי. הבנתם? פשוט החלפתי את ההי בשם אלוהים. ואז אתה מפתח... זה כמו X ו-Y במתמטיקה, אתה מחליף את ה-X'ים במה שזה היה, באמת. ואז יש לך עכשיו נתון אחר, ואתה יכול לפתח מזה ולהבין דברים מזה. דה מלאה בהיפוך עצבן, זה השם אלוהים של הבינה, במלכות שהיא אותיות מליאה. מליאת הכנסת, מליאה, זה. זה שם אלוהים, מליאה. כלומר, מה זה התכונה של השם הזה? שהוא כל הזמן דואג למלא, אז הוא מגלה את המילוי בהיפוך אותיות. לכן שם אלוהים, מה הדאגה שלו? למלא. למלא את מה? את המלכות. עכשיו, אם נתרגם את זה למנגנונים, זה אמא והבת שלה. אז מה עושה האמא? כל הזמן דואגת למלא את הבת. היא מלמדת את הבת שלה להפוך להיות כלי, קיבול. זה התכונה של אמא. אמא מלמדת את הבת להיות כלי קיבול. אמא טובה, היא מלמדת את הבת איך להתנהל עם בעלה. ולא סתם לוקחת את הצד של הבת בגלל שזה הבת שלה, ומשאירה את הבעל של הבת בחוץ. זאת לא אמא טובה. אלא להפך, היא צריכה להסביר לבת שלה איך פועל גבר. ואיך היא, אותה בת של אותה אמא, צריכה להיות כלי, כדי להצליח בזוגיות הזאת. נכון, צריכה ללמד אותה גם להיות אמא וגם להיות אישה. כדי להיות אמא טובה, צריך להיות אישה. ולא להישאר רק אישה. ולא להישאר רק אמא. צריך לדעת את שניהם. וזאת הבעיה, שאנחנו בעולם של פירוט, כשהאישה הופכת להיות אמא, היא מפסיקה להיות אישה. כן? אז היא מאבדת. כי זה או זה, או זה. לא. זה גם זה, וגם זה. אז זה כל התכונות האלה באות מהשורשים. כי המלכות הנקראת אני, אומרת אני מלאה. מליאה הלכתי. ודה הזעירה דאי מליה מתלת עטוון, וצירוף זה רומז על הקטנה, האחרונה של המלכות, כי היא מלאה ממה? משלוש אותיות. י' ה' וו'. אז הנה אני מוריד את ה' האחרונה עכשיו. כל זה, מה זה עכשיו? אם אני רוצה לקרוא לזה בשם חדש, מה זה? זה המלכות. בסדר? הרי אם אני מוסיף ה' זה רק הכלי שהיא הולך לקבל את כל זה. כלומר, המלכות ממה היא בנויה? הרי אין לה שום דבר מעצמה. אז מה היא? יקו. אבל כיוון שההה הזאת היא כבר שם אלוהים, אז אני צריך לקחת את כל האותיות שיש פה. יש לי י', יש לי ו' ויש פה אלוהים. כל המנגנון הזה, כל הצירוף הזה, זה מה שיש בתוך המלכות. זה מובן? יפה, זה הדבר האמיתי, זה התוכן. דהיינו היא מלאה מהה י' דחסדים וגבורות הנל. הוא מקבל את אותם על ידי הוו דזעירנפין שהוא נקרא מלא. בסדר? כנל. והתעבידת ה' י' ו' כ'. ואז היא נעשית שם י' כ' ו' כ' בצירוף ה' י' ו' כ'. כי היא מקבלת ה' י', כן? חסדים וגבורות, על ידי ו', אתם זוכרים? בזעירנפין, לכן חיברתי את זה לפה, והיא בעצמה האחרונה. אז מה זה הצירוף ה' י' ו', כן? של איזה חודש זה? אה? נו, תחפשו מה זה ה' י' וו' כ'. מה? טוב, תחפשו. ה' י' וו' כ', כי היא מקבלת ה' י' דחסדים וגבורות על ידי ו' דזעירנפין. והיא בעצמה אות ה' אחרונה, הרי הצירוף הוא שם ה' י' ו' כ'. ואמר עוד, כי לעלה היא הוויה.
שבח.
אז מה זה אומר?
זה הארץ.
זה כל המילוי. זה כל המילוי. מה זה אומר החודש הזה? מה מתגלה בעצם? איך זה מתגלה? מתי זה? בטו, מה קורה בטו?
זה גילוי של הירח, של הכל, זה מילוי.
בטו, אנחנו מגלים את שתי האותיות האחרונות, ווקה. נכון? אם זה ה' י' ווקה, מתי זה הווקה מתחיל? ב-15 לחודש. אז הווקה, הסדר הנכון של זירנפין ומלכות, מתגלה בטו בשבט. וה-ה והיוד הראשונים של שני השבועות הראשונים של החודש זה זה. בסדר?
שה-ה זה חסדים והיוד זה גבורות.
נכון.
אז למה זה בעצם הוויה הפוכה? למה?
כי פה אמרנו שהיוד הזאת היא בעצם חמישה חסדים שמתקו חמש גבורות. לכן זה בצד השמאלי. ופה ה-ה הראשונה הזאת זה חמישה חסדים כבר. לא, זה משם הוויה, אבל אנחנו צריכים לפתח את זה, לדעת איך זה עובד מאלוהים, כן. נכון. ואמר עוד, כי לאלה היא הוויה למעלה, באימא יש בצירוף הוויה. מה זה הוויה? זה שם אחר עכשיו. למעלה בשורש זה שם הוויה. מה זה שם הוויה? איזה חודש זה? לא, לא.
קי וו יוד קי.
הפוך, ה וו יוד קי. אז מה זה? איזה חודש זה? עודה. יש כבר ספרון, עשינו כבר.
אנחנו עכשיו דיברנו על זה שכל הצירופים שאנחנו מדברים יורדים מהה השנייה,
נכון?
שזה כאילו מצטער, אבל אפשר גם להגיד שזה יוד כבקה, יוד שזה החכמה, כה שזה הבינה, וו שזה הזרנטים, והה החכמה, זה גם משתלב
כל הצירופים. נכון, נכון.
שזה לא רק הכל נמצא בתוך ה...
נכון. אז מה זה הוויה? חודש אב. אוקיי? אז מה זה אומר? תראו מה הוא אומר פה. לעלה, למעלה, אי הוויה למעלה, באימה יש בה צירוף הוויה. כלומר, איפה נמצא חודש אב? בבינה, בתוך. איפה נמצא האבא? אב, אב זה אבא. בתוך האימה. ואיך הוא נמצא שם? איך קוראים לו? הוויה. כי הדה בינה הולידה את זעירנפין. נכון? הדה בינה. הולידה את זעירנפין. חסד, וו. בהוויה שהוא מלא בבית אותיות יודקה. ומה יש בתוך הווה? יודקה. אתם זוכרים? בחסדים וגבורות מן הבינה. ואמר, ובה מתחילים מתוון דאורייתא, ובאימא מתחילות שורש כף בית אותיות התורה. כלומר, איפה אין אותיות עדיין? באבא, בחוכמה, בעולם האצילות. אין אותיות. התחלת האותיות, מה זה אומר? התחלת הצמצום. אותיות זה כלים. אז מתי מתחילים הכלים? בבינה. לכן באימא צירוף האותיות של השם הוויה, היא על סדר א' ב' שבתורה. אז כל השמות של החודשים שאנחנו אומרים, של צירופים והכל, איפה זה נמצא? רק בבינה, רק באימא. כי היא הבריאה בראשית ברא. נכון? זאת אומרת שבעולם האצילות אנחנו לא מדברים בכלל. גרעין, זה גרעין. זה עדיין אין סופי מבחינתנו. נכון. הבינה מתחילה בין לבין. והיינו הווה ולבטר תת יוד. כן? כי בסדר האותיות באה תחילה אות ה, ואחר כך אות ו, ואחר אות ת, באה אות י. הרי שאותיות הוויה הם לפי סדר האלף ב'. בסדר? הוא ממשיך לפרט.
אז למה ה בסוף? בכל מקרה זה ה.
אמרנו שהה זה המלכות, זה הגילוי. ואנה השתכח ה בתרה, ואיכן נמצאת האות ה האחרונה של המלכות בצירוף של זה, של שם הוויה, שהוא הסדר א' ב', כמו שאתה שואל עכשיו, אלא ד' הוות למהווה ה, אלא המלכות שבגלות נקראת ד', רק בגאולה היא נקראת ה. כלומר, איך קוראים לקדוש ברוך הוא בגלות? י' כ' ו' ד'. מה זה י' כ' ו' ד'? יהודי. אתם זוכרים שאמרתי לכם, אני אף פעם לא משתמש במילה יהודי, כי זה גלותי. אז יהוד זה רק שאנחנו בגלות. בסדר? הייתה ראויה להיות ה? למה אתה קורא לה ד'? כמו שהייתה בזמן שבית המקדש קיים, אלא מן גרם, אלא מי גרם שנעשית ד'? כן. למה ה הפכה להיות ד'? אמר דפרח מינה וו דאי ירח דילה, כי אין לה תוצאות, אין לה ילדים, אין לה רגליים. אז אם אתה מוריד את הרגל לה, אתה מוריד לה את הרגל הזאת, שהיא בעצם הגאולה שלה. אז לפני שפרחה ממנה האות וו, שהיא ירח השמאלית של האות ה, אז איך קוראים לספירה הזאת? הוד. נכון? פה זה נצח. אתם זוכרים? ופה מה זה למעלה? תפארת. אז הנה האות האחרונה של המלכות, יש לה תפארת, נצח והוד. מה הורדנו? את ההוד. למה? נשארה עוד ד' בגלל שהיא בגלות. בגלות אין הוד. כי ההוד, איפה הוא נמצא? למטה, אתם זוכרים? בעוד שהנצח שייך למעלה. אז הגלות היא בעצם ד' אחת, בלי הרגל הזאת, אין לה רגליים. זה נקרא מרגלים.
בעצם מה שקורה בגלות בפועל זה שהורדנו את היכולת לבצע
לממש
ואת היופי שבדבר.
נכון, יפה. אין יופי.
בגלל זה אין שרה
תורה ושימות.
בדיוק, לכן אין אסתטיקה, אין כל מה שקשור לגילוי. אין. לפי שסמך מהם פגם בירך השמאלית. איפה הוא עשה את זה? אצל מי? יעקב אבינו. יפה מאוד. עכשיו אתם יודעים שהוא בעצם נתן לו בעיטה ברגל שמאל. מה זה אומר? תהיה מכוער. היהודי המכוער הגלותי, שלא אכפת לו משום דבר שקורה לא ביופי ולא בזה. ואתה עכשיו בא לארץ ישראל, ואם אתה ממשיך את הרעיון הזה, אתה עדיין י' קיבה, ואתה יהודי ולא ישראל.
אתה עכשיו בזמן שהוא לקח לו את הרגל, הוא נתקיבת השם ישראל.
זה לא שהוא לקח לו, הוא לא לקח לו, הוא פגע. אבל יעקב נלחם. אם הוא לא היה נלחם והיה נכנע לזה, אז לא היה קורה לעצמו ישראל. עצם זה שהוא לא עזב והוא נלחם והוא עמד.
אז מהות הפגיעה שם והגלות?
הרצון של המלאך הוא שעם ישראל יישאר כל הזמן גלותי. זה העניין. אבל יעקב ננצח במאבק הזה. הוא לא עוזב את המלאך, הוא אומר לו, אני רוצה שתברך אותי, רטרואקטיבי, נכון? אז עכשיו הוא קורא לעצמו ישראל, שהיא מידת ההוד שלה, כן? ואם חז ושלום המדרגה הזאת לא עובדת, אז הופכים את המילה הוד, וזה הופך להיות דבה. מה זה דבה? מה? מה זה דבה בעברית? כל היום דבה. מה?
דבה זה דבר מושפל.
אוקיי, אבל מה זה אומר? מה זה דבר מושפל? מה זה אומר?
כי אין לך את המלכות שלך, אין לך את
ה... אז אני רוצה את המילה האמיתית של המילה דבה, מה זה אומר? כן. מאיפה זה בא? מאיפה זה נגזר המילה הזאת? לא. מה הפירוש של המילה?
נידה.
אה?
נידה אתה מתכוון? נידה
או נידה? אנחנו מתחילים להתקרב. כלומר, מה זה אומר? מה זה נידה?
סוג של מוות.
כן, 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 הוא צודק, זה סוג של מוות. זאת אומרת שזה בעצם ניתוק, ניתוק מהבן. הרי מי מת?
הוולד
שהיה אמור לצאת, הופך להיות דם, זה מוות. אז מה זה הגלות בעצם? אובדן ה... לא, ההמשכיות, הבן. הנה, הבן יוצא מהבטן. אתם מבינים? כלומר, כשהבן הזה הולך, מה קורה לדלת הזאת? היא מלאה בדם. כשיש ה, מה אין יותר? אין דם יותר. היא מלאה, היא בהיריון, ה, ריון. דלת זה דם. כשהה הופכת לדלת, זה גלות, גלות זה דם, דם זה חסר ילדים. למה רחל מבקה?
על בניה.
זה לא סתם מילים. תראו כמה לימוד דוד המלך צריך ללמוד כדי להגיע לכל מילה ומילה של הכל סודות. זה נבואה.
אבל אדם הזה מביא חיים בסופו של דבר, כי הוא דלת כמו שאמרת.
ולאחר מכן הוא הופך מידה לכהה כי הוא מביא חיים, כי ללא אדם הזה.
מתי הוא מביא חיים?
כאשר הוא
לא דבר. לא, כן, בסדר, אבל מתי זה קורה? מתי זה קורה?
כשיש את החיבור.
מה זה חיבור? זיווג. עם הבעל. מתי יש זיווג עם הבעל? לא בגלות. אין זיווג עם הקדוש ברוך הוא בגלות. רק במקום של המשכן. כי לא נאה ולא יאה למלך להזדווג עם אשתו בזמן של גלות, אלא בארמונו. לכן בזמן הגלות, איך היא נקראת? כל הזמן. דווה. היא כל הזמן במצב של נידה. הנה במגילת איכה, מה אנחנו אומרים? כל הזמן היא נידה. כשהיא חוזרת לארץ ישראל, היא כבר לא נידה. למה? מנעי קולך מבכי. למה? ושבו בנים לגבולם. מילים, אתם רק צריכים לזכור את מה שכתוב. ברגע שהילדים חוזרים לגבול, ושבו בנים לגבולם, אז מה קורה לרחל? יפה מאוד, היא מפסיקה לבכות. מה עשו חיילי צה"ל ב-1968 כשהם נכנסו לירושלים? דרך מה, איפה הם נכנסו? לפני, 67. דרך קבר רחל. ויש צילומים שכל החיילים על הג'יפ מצדיעים לרחל אמנו ואומרים לה, מנעי קולך מבכי, תפסיקי לבכות, אנחנו חוזרים. נו, זה לא קידוש השם זה? הוא מפרש, דה הוד. זה מידת ההוד. דאי הוא ירח דילה, כלומר כשלאימא חסר הירח, חסר לה הבן, חז ושלום. היא לא יכולה להפסיק לבכות שההוד הוא הירח השמאלית שלה. דאית חזרת איהו דווה, שחזרה להיות דווה בסוד דניאל, והודי נהפך עליי למשחית. כן? דניאל אומר, ההוד הפך להיות משחית. כלומר, אותיות הפוכות של הוד, דווה. כן? ערס דווי. באלף חמישה, מתי זה ההוד? איזה אלף? החמישי. מה קרה באלף החמישי? חורבן בתי המקדש. מזמן החורבן עם ישראל יצא לגלות, ואז המדרגה החמישית, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, חמישית. כל היום, מה זה כל היום? כל האלף החמישי, דבר. מי יתקן את זה? האלף השישי, שהוא יסוד. ומה זה האלף השישי? חזרה של עם ישראל לארצו וגאולה. הבנתם? נכון. בחזרה של הילד, כן, של ההולדה.
כן, אבל היסוד זה הוו.
נכון, כלומר חזרת הזיווג.
נכון.
שני. זה ההוד הראשון, ואחרי כן זה הוד שני,
ולעתיד
זה
הוד
יהיה ההוד השלישי.
לא, אנחנו לא מדברים על זה. אתה מדבר עכשיו על היופי. אתה מדבר עכשיו על היופי, על בית המקדש, על נויו של עולם. אוקיי, בסגנון של מה שאתה אומר עכשיו, כן, אבל אנחנו לא עוסקים בזה עכשיו, לא במילה. אנחנו מדברים על האלף החמישי שהיה חורבן שם. בסדר? את רוצה עכשיו לשחק עם האותיות 5, 6, 4, 5, 7, 6. בסדר, נכון.
כל השישי שבעבר החיבור הוא על יסוד,
נכון.
ההבנה השביעית, שתהיה את המלכות עצמה בה' ולא בדלת.
נכון. אז אנחנו חוזרים לה'. באלף החמישי, שהוא כנגד ההוד, שהיא ספירה חמישית מחסד ומטה, בו היה עיקר הגלות. זאת אומרת שכל מדרגה חמישית, היא מסוכנת. אוקיי? מה כתוב על אדם הראשון? שעה חמישית, מה קרה? כשאדם הראשון נברא. שעה ראשונה, הוצבר אפרו. שעה שנייה, נמתחו עבריו. שעה שלישית, וכו' וכו'. מה קרה בשעה חמישית? אתם צריכים...
שעה שישית קמה רגליו.
ושעה שישית. יפה. מה זה נפתחו נקביו? זאת אומרת שלפני זה הוא היה סגור.
זה גם כלי.
נכון.
יצרה פתיחת נקבים?
לא.
חמישית?
נכון. מה זה אומר? שהיא אמורה ליצור את זה. ואם היא לא יוצרת את זה, אז הנקבים נסגרים.
השישי לא יכול
לקרות. יפה. לכן צריך להיזהר מאוד מהשעה החמישית. שמה? שיקרה, מה יקרה בשעה החמישית? כל פעם שאתה מגיע לשעה החמישית של מעשה כלשהו, אתה צריך לפתוח את כל הנקבים. כלומר, להפוך את הנקבים לחלולים. בסדר? נקבים, נקבים, חלולים, חלולים. לכן צריך להיזהר מאוד. וזה הפירוש כל היום דבה, שהוא אלף החמישי, יומו של הקדוש ברוך הוא, אז השכינה היא דבה. הוא מפרש איך נפגע מהוד של המלכות. איך זה קרה? מה קרה? אתם רואים שזה מתאים בדיוק לזמנים שלנו, של ימי בין המצרים, שאוטוטו מתחילים. כן, אנחנו מתפללים שזה לא יהיה ככה השנה, כי יש לנו תיקונים גדולים השנה. גם י' ז' בתמוז וגם תשעה באב חלים בשבת. זאת אומרת, אין אפילו שבוע שחל בו תשעה באב, אין כלום. כל מה שאתם רגילים לא לעשות זה ולא לעשות זה ולא לעשות זה, אצל הספרדים אין כלום השנה. פלא. זה אומר שאנחנו בשנה מיוחדת, היו כבר שנים כאלה כמובן. כן, ראיתי כבר את חננאל אומר, אבל זה לא הפעם הראשונה. אז לפני שהוא יגיד אמרתי. אבל אני צריך לדעת לקרוא את הזמן בזמן. ומה זה אומר לי? שכל פעם שמופיעה שנה כזאת, מה שולט באותה שנה? החסדים, האפשרות לצאת. אז זה פוטנציאלי. אז פעם שעברה, פספסתי את היציאה. דיברתי בטלפון בזמן שהייתה יציאה מהאוטוסטרדה. עכשיו עשיתי עוד 20-30 קילומטר עד היציאה הבאה. סתם. נכון? אז עכשיו אני צריך לצאת. עכשיו אני צריך לנצל את ההזדמנות הזאת.
אם לא תקבל שיחה.
נכון. אז לכן הוא מפרש איך נפגע מאוד של המלכות, בגין דפרח מיני ירח, לפי שפרח מזעירנפין, הירח הימנית, שהיא הנצח, כשפגם בו הסמך מהם. לא. אמרנו שהמלאך פגע ביעקב, איפה? בירח שמאל. אבל אנחנו מגלים שאיך הוא פגע בו בירך שמאל? על ידי הימין. כלומר, הוא לא פגע, הוא לא נגע לו בעיטה ברגל שמאל, אלא הוא פגע בימין כדי שהשמאל יתבטל. זאת אומרת, במה הוא פגע בעצם? בנצח. מה זה הנצח? המשכיות. המשכיות, זה הכוח. זה לא שהוא נתן לו בעיטה בירך שמאל. הוא עשה לו לו קיק בירך הימנית, שזה הנצח. כלומר, אם אתה רוצה לאבד חז ושלום את ההמשכיות הזאת של עם ישראל, במה צריך לפגוע בו? מי זה הנצח? נצח ישראל לא ישקר. מי זה הנצח הזה? על מי מדברים? מה? הקדוש ברוך הוא בעצמו. הוא נקרא נצח ישראל. איך אפשר לפגוע בקדוש ברוך הוא בנצח הזה? יפה מאוד. ברגל הימנית שהיא עם ישראל. אז מה עושות אומות העולם מאז ומתמיד? במה הן פוגעות? ברגליים של מי? של הקדוש ברוך הוא. כלומר, לא מאפשרות לקדוש ברוך הוא לרדת לעולם. לכן עם ישראל מפריע בעולם הזה, כי הוא גוף זר. לכן כל פעם מאז שאנחנו קיימים, תמיד הכניסו אותנו לתנורים. תמיד. מאז ומתמיד. זה לא חדש, זה לא בשואה. כבר את אברהם אבינו הכניסו כבר לתנור באושוויץ. בסדר? למה? למה אנחנו מפריעים כל כך? למה לא רוצים אותנו? כי אנחנו בעצם סוג של בלתי אפשרי שמתאפשר. אנחנו הבלתי אפשרי בעולם הזה. זה בלתי אפשרי. ראיתם פעם אמא אחת שלנו, שרה, רבקה, רחל ולאה, שבאופן פשוט, בלי התערבות אלוהית, הביאה ילדים, נורמלי? אין. כל האימהות שלנו עקרות. אם אין התערבות אלוהית חוץ, כן, חוצנית, אין ישראל. כלומר, מה אנחנו? חוצנים, חייזרים. לא סובלים אותנו בעולם הזה, אנחנו גוף זר. יהודי בתוך קבוצה מפריע, אוטומטית. אל תחשוב שבגלל שאתה עכשיו הופך להיות נחמד ונעים עם האומה הזאת, אז היא תהיה איתך בסדר. לא, היא שונאת אותך במהות. מה? גם ישמעאל. ישמעאל ועשיו זה מחותנים.
אמורים לקבל את החייזרים.
מי?
האומות.
למה הם אמורים לקבל?
הם באו מהבטן של האימהות?
בסדר, אבל מה זה אומר? שיש להם מדרגה משותפת בשורש, אבל בתוצאה לא.
למה הם באו מהאימהות?
הוא מדבר על עשיו, מלאה. זה אותה בטן. לאה, יעקב ועשיו ירצו מלאה. מרבקה, סליחה.
אימהות זה רק ליעקב.
למה רק ליעקב?
יש לנו ארבעה אימהות, אין לנו שש.
שרה הוציאה את ישמעאל.
לא, אמרת האימהות,
אברהם, הפילגשים, כן.
כן, אמרנו רחל ולאה וזלפה ו...
נכון, ובלהה. נכון. גם שרה נקראת אימה. יש לנו שרה, רבקה, רחל ולאה, וזלפה ובלהה.
הם לא מוזכרות.
לא חשוב, אנחנו יצאנו שבטים מזה. אז יש הרבה 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 אלמנטים בפנים שאנחנו הבלתי אפשרי המתאפשר. כלומר, אנחנו עובדת היכולת של הבלתי אפשרי להתהוות. במילים אחרות, יהודי, ישראל, לא יכול להגיד זה בלתי אפשרי. אין דבר כזה. אין דבר כזה אצל ישראל. כי אנחנו העובדה שהבלתי אפשרי הוא אפשרי. אנחנו חיים את זה. בסדר? אין דבר כזה בלתי אפשרי אצל עם ישראל. לכן אנחנו אף פעם, שום דבר לא יכול לשבור את האמונה ואת הוודאות ואת התקווה הזאת. זה מה שמשגע את האומות. וזה הופך להיות גם מבחינה פרטית, אינדיבידואלית. אין דבר כזה אני ככה, ואני לא יכול, שום דבר לא יכול לקרות יותר, זהו אני אבוד. אין דבר כזה, לא קיים. אתה יכול לשנות הכל. אתה עובדה שהבלתי אפשרי הוא אפשרי. מה? נכון. יפה מאוד. עכשיו בואו נתקדם קצת, בואו נתקדם קצת, רבותיי. כשהסמ"ם פגע בירך הימנית של יעקב, במה הוא פגע? בנבואה. והירך הסבלית היא החזון. כלומר, במה הוא פגע? בנביאים ובחוזים. מה זה הנביאים והחוזים? שזה נצח ועוד? זה כל הגילוי, זה הרגליים של הקדוש ברוך הוא בעולם הזה. אז עכשיו אנחנו חוזרים אחורנית. איזה תקופה זה? זה כבר אלף הרביעי ואלף החמישי. כלומר, יש לנו בעיה גם באלף הרביעי וגם באלף החמישי. מה זה האלף הרביעי באדם הראשון? בשעה הרביעית, מה קרה? מה זה אומר? זאת אומרת שאם אנחנו לא מגלים את האחד, אי אפשר לגלות ולפתוח את החורים ואת כל מה שסתום. דעלי התמר שעליה נאמר, ותקע כף ירח יעקב. לא ויתקע, ותקע. מה זה אומר? כאילו לבד. איך יכול להיות? הרי הוא כתוב שהמלאך פגע בו, אז למה ותקע לבד? ואז נפגם גם ההוד שלה. כלומר, ברגע שנפגע הנצח, נפגע ההוד. למה? כי הנצח וההוד הולכים תמיד ביחד, הם קשורים. אז מה קרה? איך הדבר הזה ותקע כף ירך יעקב? מה קרה שם? איך אפשר לבטא את זה במילים שלנו של היום? מה עשה אותו מלאך, אותה אומה לעם ישראל? קירר לו את הרגליים. נכון? הקפיא לו את הרגליים. זה מה שעושה המלאך. עכשיו, מה קורה בזמן שהרגליים קפואות?
לא.
יפה מאוד, להפך, יש לידה. ברגע שהאישה יולדת, הרגליים של הקפואות, כך אומרים לנו חכמים, למה? למה הרגליים של הקפואות? כי הכל עלה חזרה לתוך הבטן. אז בחוץ שתי הרגליים הם קרות, כאילו מוות. אבל איפה כל האנרגיה עכשיו? ברחם. זאת אומרת שגם הקירור הזה הוא בעצם העיץ את ההולדה של מלך המשיח.
אבל אתה אומר, כל פעם שיש לנו ירידה, ויש פה...
בוודאי, זה מנגנון פנימי.
זה תוצר שעוד מעט לדעת.
יפה. אז בסוגריים, כי כשזון הם אחור באחור, כן? יבוא קו ימין שבו כנגד קו שמאל שלה, וכנראה בחוש הראייה, כן? כשהם אחד מול השני, אז הירך של הגבר הוא נוגע בירך השמאלית של האישה, נכון? לכן נאסר גידנה שבירך ימין ובירך שמאל. זאת אומרת שאנחנו אסור לנו לאכול את גידנה שמאיזה רגל? משתי הרגליים, כי זה הימין שלו, אבל זה השמאל שלה. זאת אומרת שהוא פגע אותו מלאך בתוך גידנשה. ומה זה גידנשה בזמן? מי זה גידנשה בזמן? איזה יום בשנה? תשעה באב. אתם לא זוכרים. תשעה באב זה גידה נשא. איך מגיעים לזה? זה לימוד לפני עצמו. כן. למדנו כבר. שיעור של שנה שעברה על תשעה באב. למה אני זוכר ואתם לא? כי אני לימדתי. אז מה? זה כואב. כואב לי. טוב. זאת הנשייה, רבותיי. תשעה באב, אתם זוכרים מה זה תשעה? יסוד באב של אבא. תשעה באב, יסוד באבא. כלומר, מי נפגע בתשעה באב? היסוד של הזכר, למה? כי אין לו נקבה, הוא לא יכול להתייחד. אז גם הוא וגם היא מנותקים אחד מהשני. זה הגלות הכי גדולה שיכולה להיות. אז מה צריך להוסיף? חיבור. מה זה האות של החיבור? וב. אז במקום תשעה באב תהיה שועה באב. זאת התשועה באב. זה מה שצריך להתפלל. אתמול הייתי בנתניה. תשועה, גאולה, ישועה. הייתי בנתניה אתמול ושאלתי אותם, תגידו לי מה אתם זוכרים מכל התקופות האלה? רק דברים וזה וזה. אמרתי להם, אתם התרגלתם, והיו רבנים. התרגלתם. כבוד הרב, על מה דיברתם היום? על הלכות בין המצרים, נכון? אני לא מכיר אותו עכשיו. אני מתייחס אליו. אני אומר לו, על מה לימדתם את התלמידים שלכם? רק הלכות של אבל, נכון? לא נמאס לכם? אתם ממשיכים את התפיסה הגלותית? אז הוא אומר לי, כבודו לא יתעס עליי, אני רק 3 חודשים בארץ. לא ידעתי בכלל, אבל לא חשוב. אמר, תפסיקו עם זה. תפסיקו. כן.
אם שבת נופל בשבת.
כן, חל בשבת.
חל בשבת. אתה הנחה של תאים. סימן כאילו הקדוש ברוך הוא אומר, אני חייב, תפסיק לדחות.
נכון.
לא צריך לעצום, לא שום דבר.
נכון.
ואני גם לא מרגיש את זה. אוקיי. למה עוד לדחות את זה, זה לא להכניס את הראש
בעצמם. נכון, נכון, אתה צודק. אבל מה? יש לנו כללים ביהדות, שאנחנו לא יכולים להמציא לעצמנו כל אחד מה שהוא רוצה לבד. אנחנו חייבים מערכת. אז אנחנו עכשיו לא משאירים את זה, אנחנו פועלים, אבל אני לא יכול לשנות את ההלכה מתוך קבוצה קטנה ולהגיד עכשיו חבריי אני מתיר לכם לאכול, אין דבר כזה, אי אפשר. אני יכול לפעול ולתת שיעורים ולחזק, אבל יש לנו חכמים, אי אפשר ללכת נגד, אני רק יכול להאיץ ולהפציר בהם.
זה קצת נוגד את נחשוניות, זה נוגד את
הישראליות,
כל מה שאתה מלחבת לנו, אין אי אפשר.
לא נכון, אני אומר, אני לא נכנע לרעיון.
אני מנסה לגוע בנקודה, ישראל עשה את המהלכים גם כשהוא היה במיעוט. גם ממצרים יצאנו במיעוט, גם פנחס עשה את המעשה בו היחיד מבין.
אבל
זה לא מחכים לא,
אבל לא מורים הלכה היא, אבל לא מורים. כן, אתה יודע את הביטוי הזה? אסור לי להורות להפר את הסדר, אבל אני יכול ללמד לא להתרגל לזה. אתה תבין מה שאתה רוצה מזה, אבל אסור לי להגיד לך, אתה צודק, אל תצום. לא. אני רק יכול להגיד לך שזה לא יימשך הרבה זמן, ושאתה צודק, ושהמהלך הוא צודק, ושההתעוררות הזאת היא צודקת.
מה יש לרוץ כרגע? מה יש לרוץ? בואו נסתכל בשני הבנים ושמאל. מקדש עדיין אין לך. שואלים...
איך יהיה לי?
רגע. שואלים על ההר לא חסר. בסדר? לא חסר. אז נראה לי שאפשר גם להשקיע את הזמן ביום ראשון במוצאי שבת בלילה ולצום בתשעה באב.
אפשר, מה שאתה אומר יכול לקרות גם בשנה הבאה.
גם עוד השנים המשפחים
יכולים לעבוד.
והמון
תשמע, יבוא
חנבל אורים
לא
מתוך
למעלה ולמטה,
זאת אומרת, מהרבנים שהיו
מבחינת... בסדר, בסדר, אני שומע את זה,
שזה הלחץ
מישראל. אני שומע את זה. אני, מה שאני יכול לעשות בקומה שלי, זה פשוט להעיר את האנשים שהמצב הזה לא צריך להיות עולמי ולא צריך להשלים עם המצב הזה, אלא צריך לעשות דברים. עכשיו, אני לא יכול להורות נגד ממסד.
ברור לי שלא, אבל בסופו של דבר יש המון דברים, אנחנו כן צריכים לדעת שיש המון דברים שזה לא הרבנים שקידמו את הרעיון.
פעם, זה בדיעבד, זה לא לכתחילה.
אבל בסופו של דבר, בגלל הלחץ שנובע מהעם והדרישה של העם,
תעשו לחץ.
להתקדם.
תעשו לחץ. בסדר, תעשו לחץ. אוקיי.
האור שאתה סדר שבורים.
כן.
מאיפה הוא באור הזה? מי זה עולם?
האור שעשה סדר זה אין סוף, זה תמיד אין סוף ברוך הוא. אין סוף ברוך הוא, וצריך לדעת מאיפה הוא בא. זה אין סוף שבא מהמקיף. כלומר, אור אין סוף מהמקיף שהצטמצם. למה אתה שואל את זה עכשיו?
כמו שאתה אמרת פעם, מה שיכול לרפא את העולם הזה, יכול לתת את כיוון הנכון, זה האור.
נכון, זה אור אין סוף.
אני רוצה לדעת מאיפה האור הזה.
זה אור אין סוף. אור אין סוף. זאת אומרת שאתה צריך עכשיו להתייחס לאדם קדמון. אדם קדמון זה הלוחות הראשונים. ורוב האנשים עכשיו לומדים עדיין את הלוחות השניים. אנחנו חייבים לחזור לאור של הלוחות הראשונים שנשברו. בוודאי, זה הזוהר. זה הזוהר. ולכן צריך ללמוד עכשיו פנימיות התורה. זה התיקון של חזרה ללוחות הראשונים. אם לא, אז אתה מתרגל ללוחות השניים. לכן, השתמודה דמימינה כאן מתחלת למימינה. מזה נודע שמן החסד שבימין מתחילים למנות את הסדר של הספירות לפי סדר א' ב', כי אות א' בחסד, אות ב' בגבורה, אות ג' בתפארת, אות ד' עד נצח, ד' בנצח, אות ה' בהוד, שהיא ספירה חמישית, הוא מסיק דבריו כי והוד היא הוא ירח של לימוד הילה, לעתיד לבוא ספירת ההוד שהיא ירח השמאלית, תשלים את המלכות מדלת לה. זה העניין, אנחנו עכשיו צריכים להוסיף את האות וו, ולהכניס את האות וו בתוך הרגל של ה-ה. של הדלת, בתוך הרגל, כן, אבל זה של ה-ה בסופו של דבר. ואמר, וידע יהוא ויתיהי ולמשה, זה העוד ניתן למשה. כן? כי משה זכה מבינה עד הוד. כך אומר הגאון מבינה. דהוקמו שלמדנו בראיה מאמנה, פרשת פנחס, ונתן הוד למשה שנאמר, ונתת מהודך עליו. למה ניתן ההוד למשה? מהו משה? הוא פנימיות של יעקב אבינו. כלומר, התוכן הפנימי, הנשמה, זה המשה של כל המהלך הזה. לכן, ואם נתת מהודך למשה, מההוד של הקדוש ברוך הוא, משה קיבל את המדרגה הזאת. ולכן משה הוא האות וב, שצריכה להשלים את האות דלת.
זה משה כל הזמן
נהיה
שהוא יורד מימין, והוא בצטח בנים, עוד לא יכולה להיות בגלות.
כשהוא הולך, לא כשהוא מתגלה.
כי עוד לא יכולה להיות,
כי יש מדרגה, יש סכנה בספירה הזאת. יש סכנה בספירת ההוד, יש סכנה בירחיים, יש סכנה של חוסר רצון להמשיך הלאה, ושל כאילו לנתק את הקומה התחתונה מהמציאות. לממש. יש איזה מין רצון לשבת בשקט ולא לעשות כלום ולא לשנות כלום ולא ללכת, לא להמשיך להתקדם. זאת הבעיה שלנו. כדי להתקדם צריך רגליים. ואם יש לך רגליים, יש לך אומץ. זה לא סתם שיש לך רגליים. רגליים שווה אומץ. ומי שאין לו אומץ, אז הוא משותק. ולכן צריך ללכת. וזה מה שהקדוש ברוך אומר לישראל הראשון בהיסטוריה, גם כשהוא הגיע לגיל 100. לך לך. בדיוק. ולכן יש נטייה להישאר כמו ההודים בשמיים. לכן ההוד זה ספירה מסוכנת. הודו זה אנשים שהם כל הזמן בלויטציה, רק למעלה. תלך להודו, אנשים שאולי שהלכו, כן, זה הכל רוחניות למעלה. ולצערנו, גם אצלנו זה הגיע. זאת אומרת, שמעתי תוכנית על איזה זוג שבאו מחוץ לארץ, אנשים מאוד מאוד גדולים במוזיקה והכל, ופרופסורים לכל מיני לא יודע מה. והבן אדם, מה שהוא מוצא להוציא מהפה שלו, זה שהוא למד מהרב שלו שהעיקר זה הרוחניות. אין מה לעשות בחומר פה בארץ ישראל. בשביל מה באת? כלומר, עוד פעם גדעו ממך את הרגליים. אז מה אתה עושה? אז האישה המסכנה, המראיינת, היא לא מישהו, מה, אומרת לו, אבל איך אתה חי? מה, אתה צריך לאכול, לא? אז הוא מתבלבל, כבר לא יודע מה לענות, כן? קומבינות. טוב, יש לכם שאלות? או שאנחנו עוברים לתיקון הבא. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. מן העולם ועד העולם, כן.
דיברנו על העניין של הירך ימין וירך שמאל, שהמלאך פגע בירך ימין.
וזה פגע בשמאלית.
אז בעצם בגלל זה, יעקב מבקש ממנו את הברכה והוא מקבל את הישר אל. זה המקום שנפגע, המקום של הישר אל שהיא ישירות ויורד, ואנחנו ההמשכיות של הקדוש ברוך הוא של האל. לכן הוא מקבל בחזרה את מה שהמלאך ניסה לפגוע.
במילים אחרות, מה זה ישראל? בלי להסתבך. זה הרגליים.
כן, אבל...
זהו. זה הרגליים. ישראל זה הרגליים. יעקב, מה זה? הגוף. יעקב זה פה, זה בתפארת. איפה זה ישראל? הרגליים. זהו. בסדר? כלומר, מי יותר גבוה?
הרגליים.
ולא החלק העליון. זה הפוך ממה שאתה חושב. לכן כשיורדים, מה עושים בעצם? עולים. לכן, מה זה עלייה לארץ ישראל? זה ירידה. לחומר. ומה זה ירידה? עלייה לשמיים. כן. אז זה בדיוק מה שאני אומר. מה את אומרת עלייה לרגל? מה זה עלייה לרגל? זה הפוך, את שם שמה לב שאת אומרת שני דברים הפוכים? אז מתי עולים? כשיורדים לרגליים. זה נקרא עלייה. בסדר? וכשאתה חוזר לחול, איך קוראים לזה? ירידה. אבל מה זה הירידה הזאת? חזרה לשמיים. כלומר, איפה היהודים בחול? בשמיים. איפה היהודים בארץ ישראל? ברגליים. בסדר? טוב, תיקון למדלת. פתח רבי שמעון ואמר בראשית, אתה בא רבי שמעון לדרוש באות ב' של בראשית, כי בסדר האלף ב' יש אותיות שהן מצד הזכר, ויש אותיות שהן מצד הנקבה.
מה?
מה?
מה קרה למהלכים של יעקב, שביצה, למה לא? וקיבל אחרים שירו.
מתחלפים. כלומר?
הישראלים כבר שירים.
איפה? מתי שהוא יוצא?
כן.
נכון. אז מה זה עולים? עוזבים אותו, חוזרים לארץ ישראל. זה לא שהם עולים. הם מיוחסים לארץ ישראל. כלומר, לחלק התחתון, לגילוי. אז הם עוזבים אותו. זה נקרא עולים. ובאים מלאכים אחרים. אתם צריכים להרגיש את זה, תכלס, במטוס. מתי מחליפים לכם מלאכים? אוקיי? כשאתם מתקרבים ומתחילים לשמוע את וזה, תעדכו חגורות, עוד מעט נוחתים, כן, אז כמה דקות לפני זה, המלאכים של ארץ ישראל כבר מלווים. כן, אל תדאג, יש הרבה דברים, יש הילוכים. כי בסדר א' ב' יש אותיות של מצד הזכר ואותיות מצד הנקבה. למשל, א' זכר, ב' נקבה, ג' זכר, ד' נקבה, וכו'. ככה זה עובד. ככה זה עובד. כלומר, הנה אינפורמציה חדשה וחשובה מאוד, שלפי האותיות שאתה בעצם מורכב מהן, או מפתח איזשהו רעיון, אתה צריך לדעת מאיפה יש.
אז כל הפרד.
כן. לאט לאט. כל הזוגות הם נקבות. בסדר? ואמר... כן? אז תראה מה זה, איך זה, עכשיו אנחנו מבינים דברים לאט לאט. ועיין באריכות, בזוהר חדש, שיר השירים. יפה. אתם רואים שכל שיעור מביא איתו עוד מדרגות ועוד מדרגות. זה כבר לא שיעור א'.
תהיה גמיש, תהיה גמיש.
הפכנו לכם פה את כל השמות.
כן.
נכון?
זכר ונקבה.
אז בגלל זה כשאתה שואל שאלה למקובל ואתה אומר לו נכון שזירנטין זה י' כ' ו' כ' וזה, אז הוא מסתכל עליך וצוחק, מחייך, אתה רוצה מאיפה הוא יתחיל לענות לך?
זה יפה.
אז הוא אומר לך בסדר, טוב, נו תמשיך, תגיד מה שאתה רוצה להגיד. אז ב' נוקבה בפתיחה לקבלה להעוד גמיל חסד עימה, אות ב' היא בחינת הנקבה, דהיינו המלכות, שהיא פתוחה כלפי עוד ג' שהיא סוד החסד הגומל חסד עימה. אז רגע, רגע, אני לא מבין, מי גומל למי? האלף גומלת לבית? או יפה, זאת אומרת שהנקבה מקבלת גם מהאות שלפניה וגם מהאות שמאחוריה, שבעקבותיה. אוקיי? כן, עשינו, כבר למדנו עד הסוף את הספר רש מילין של הרב קוק, מי שהיה בסבב הזה, כן, בשיעור לילה הזה, ואתם זוכרים את זה. נכון. אז המסך של הבית, לאן הוא פתוח? לגימל. אז הגימל בעצם גומל עם הבית, רטרואקטיבית, כאילו כבר עבר והוא גומל את החסד. צריך להבין. הוא מפרש, ולמען למי היא פתוחה לקבל? ואמר לי, מינה לחסד שבימין. דעת יוד על רשה כגב נדה. אז גימל... כי יש אות יוד על ראש האות גימל. איך כותבים גימל? ככה. יש אות יוד קודם כל, יש לה רגל, ואחרי זה יש לה פה צ'ופצ'יק. אוקיי? אז האות יוד הזאת, מה היא? זה האות יוד שהיא על ראש גימל, באופן זה גימל רומזת על המוכין של אבא שהם החסדים שעל ראש זה אירנפין. שזירן פין הוא סוד עוד וב, הנה עוד וב, כתבתי וב, אז כל זה זירן פין, אבל מה זה היוד הזאת? זה החוכמה, זה אבא, שהוא על הבן שלו, שזירן פין, ואלו האורות נמשכים ליסוד זירן פין, ומהם נותן היסוד דזירן פין לנוקבי הערת החסדים, ובגינדה בשביל זה אמרו חזל בבבא בתרא, הרוצה להחכים ידרים, מי שרוצה לקבל חוכמה ילך לצד ימין, דרום. פירוש הרוצה להחכים בתורה, יכוון בתפילתו להמשיך מוכין דאבא שהם בצד ימין שבדרום, כי שם הוא מקור התורה. כלומר, אתה עכשיו מתפלל, אתה צריך לכוון בתפילה שלך לימין. כי בימין זה הדרום, והדרום זה החוכמה. ומי שרוצה לקבל חוכמה אחרי זה בלימוד, עכשיו הוא בתפילה, אז הוא בעצם צריך לכוון את זה. אם לא, אז הוא טועה. איך זה אומר, איך זה נאמר בלשון חז"ל? איך זה נאמר בלשון חז"ל, כל מה שאמרתי לכם עכשיו בחוסר סדר? מונע עצמו מדברי תורה, גם תפילתו תועבה. אוקיי? מונע עצמו מדברי תורה, גם תפילתו תועבה. מה זה אומר? לא. זה אחד שלא יודע להתפלל. כי כשהוא מתפלל, הוא לא יודע לכוון להיות תלמיד חכם מהחוכמה. אז גם התפילה שלו זה מראה כמה היא, הוא טועה בה, לא טועה בה לכלוך. הוא הולך לאיבוד בתפילתו, הוא לא יודע על מה הוא מתפלל בכלל, סתם אומר מילים. להבין את המאמר הבא, בעזרת השם נקדים מה שמבואר בעץ חיים, כי מקו בית אותיות התורה נעשו הכלים של 10 ספירות דאצילות. אבל אמרנו מקודם, שאין אותיות. אז מאיזה עניין אתה אומר לי, קו בית אותיות, התורה נעשו כלים של 10 ספירות דאצילות. אז תחליט, או שהאותיות באו אחרי, בעולם הבריאה, או שבכלל הכלים של הצילות הם באו מאותיות, אז מה, יש אותיות יותר גבוהות? ויש ספירה שיש לה אות אחת, ויש ספירה שיש לה שתי אותיות, ושורש העניין מבואר בזוהר פרשת אחרי. ותיקן הקדוש ברוך הוא את צורות האותיות, שכל אות מחזרת פניה מן האות שלפניה. ואינם פנים בפנים. כלומר, אתם רואים שהאותיות כולן הולכות? פנים של האחורית לגב של מי שבאחריה. כאילו אנחנו הולכים אחד אחרי השני. אני אף פעם לא רואה את הפנים של הגימל, אם לא הייתי צריך לכתוב ככה גימל. נכון? ואז הבית היית אומרת לשלום, מה שלומת? נפגשות. אין דבר כזה. למה?
למה? כי זה בג.
זה מזכיר את האצבעות, חוץ מהבוען. בסדר? כל עוד אי אפשר לשים אחד מול השני פה.
לא תהיה
לה השפעה אחרי כן לאות השנייה. להפך. אם היא הייתה פנים בפנים, הייתה השפעה?
אז היא תהיה אחור כל הזמן.
נו, אז זה מה שקורה. הם אחור כל הזמן. זה מה שאנחנו אומרים.
אבל זה לא אחור, היא לא...
להפך. פה זה כל ספירה רואית רק את העורף של מי שבא לפניה. לאט לאט. יש עוד אחת לפחות שאמורה לשנות את הפנים שלה. נזכח מהצד השני. לא. עוד אחת. לא. יש לי נשאר לכם עוד כמה. 19.
מה?
לא. תוריד.
עוד. טוב,
תוריד. תורידו. נשאר לכם לא הרבה. צדיק. הצדיק היום היא כזאת, והיוד לעתיד לבוא היא תהפוך.
מי
זה
הפך, היוד?
זה
נראה
כמו א'.
בסדר?
אבל למה
נתקדם? לאט לאט. עד עכשיו לא ידעת בכלל שזה צדיק. עכשיו אתה רוצה הכל בבת. לאט לאט. לאט לאט. טוב. כן, הצדיק תהיה לשני הכיוונים. נראה עוד מעט. זה הצדיק. הצדיק. הלוואי שנהיה צדיקים כאלה, שנראה לשני הכיוונים האלה. אבל זה מדרגה בפני עצמה. לאט לאט. טוב, ותיקן הקדוש ברוך הוא צורת האותיות, שכל אות מחזרת פניה מן האות שלפניה, ואינם פנים בפנים הרומזים על ייחודי הספירות. כי אז היה חשש שהחיצונים שהם סוד העריות ינקו משפע החסדים על ייחוד הספירות הקדושות. כלומר, מה קורה כששתי ספירות נמצאות פנים בפנים, שתי מדרגות? זיווג, אבל מה קורה בזמן זיווג? יש חשש שהחיצוניים יבואו וינקו. למה? כי מה קורה בזמן זיווג?
שפע.
שפע בוודאי. יפה. שני הגבים שלהם, הגבות שלהם, הגבים שלהם חשופים. אז מה צריך בזמן זיווג?
שמירה.
לכן צריך אפילו כשאתה מתייחד עם אשתך.
לכל החבר'ה שישמעו.
יפה מאוד. אתה צריך לכוונות, לדעת שבזמן זיווג יש חשש. כי הכל חשוף. אתם ראיתם פעם שני לוחמים, הם גב אל גב, כדי לראות את כל הסכנות מהצדדים. אתה לא יכול להיות פנים בפנים וכולם יורקים עליכם על הגב. אז זה צריך שמירה. אז כל פעם שיש זיווג צריך לבקש מהקדוש ברוך הוא שמירה. זה חשוב מאוד. אם לא, אז זיווג, אז הוא הולך לכיוונים לא נכונים. כי אז היה חשש שהחיצונים ינקו. וזה שאמר, כיוון שעוד ג' צריך להשפיע על האות ב', אז איך האות ג' תשפיע על האות ב'? הרי היא לא הפוכה. כן.
גב
אל
גב, זה לפני הכיוון.
נכון, אחרי התיקון. לכן מה קורה אחרי התיקון? יפה, בדיוק. להפך, כשאתה מתנשא אתה מתחיל להיות בסכנה. כלומר, כשהיית גב אל גב היית בעצם בשמירה. מה זה גב אל גב? סגולה. מתי הבעיה? לא בסגולה, בבחירה. גב אל גב זה סגולה, זה נתון, אתה לא עשית כלום. זה המצב ההתחלתי. לא שם מתחילה הסכנה, הסכנה מתחילה כשאתה רוצה לצאת עכשיו לפועל ולהתחיל לעשות עבודה. אז מה אתה הופך את הסגולה? אתה צריך להוציא ממנה על ידי בחירה. ברגע שאתה בוחר אתה נהיה פנים ופנים. אז פה אתה צריך שמירה, לבקש שמירות. זה נקרא תפילת הדרך. בסדר? כשאתה בבית אתה כמו אחור באחור, כשאתה בדרך אתה פנים בפנים, אתה מתחיל לפעול, ולכן אתה צריך שמירה. אם כן, הבית שלך זה הסגולה, היציאות שלך זה הבחירה. כן, יש עוד שאלה? טוב,
היציאה מהמקום הנכון והזמן הנכון,
כן,
זה
התקדמות לבחירה של גילוי מדרגה נוספת מהסגולה הבסיסית. יש לך סל למעלה, תיק, ויש בו את כל הסגולות, ויש לך עולם למטה שיש לך את כל הבחירות. כל פעם שאתה עושה פעולה אתה מוריד חלק מהסגולה ובוחר בו. ברגע שתרוקן את כל התיק הגדול הזה, אתה תהיה שלם למטה. קוראים לתיק הזה גוף. זה אותו דבר, כמו בנשמות. עד שתכלנה כל הנשמות מן הגוף. מה? לא, זה נקרא תיק גדול, שנקרא גוף. הוא מכיל את הכל. אתה מגלה, אתה מגלה, אתה לא מרוקן. זה נקרא לגלות. נכון. אם כן, המאי ג' אחור לבית, אז למה עוד ג' אחוריה לעוד בית? הלא, היה צריך להיות שהעוד ג' תהיה פנים בפנים, כמו שציירתי פה, עם העוד בית. כי דרך המשפיע להשפיע פנים בפנים. משיב אל הרזה דמילה, אל הסוד הדבר הוא מה שכתוב, ואיש אשר ייקח את אחותו, דהיינו שזהירן פין ייקח את המלכות שהיא אחותו, בת אביו או בת אמו, לא חשוב מאיפה, כלומר או מהחוכמה או מהבינה, שהיא בת אביו מצד שאבא יסד ברטה, וגם בת אמו כי היא נתקנת על ידי האמא שלה, רוצה לומר אם זון יתחברו פנים בפנים תמיד, הזיווג שלהם הרי הוא לא תמיד, נכון? הוא רק לפרקים. אבל אם הוא היה תמיד, ירגישו הקליפות ויסתכלו בשעת הייחוד וינקו מהשפע של ייחוד זון. וראה את ערוותה, שזה רנפי נראה את יניקת החיצונים, זה נקרא לראות את ערוותה, הנקראים ערווה במלכות, והיא תראה את ערוותו, והמלכות תראה את יניקת החיצונים הנקראים ערווה שבזה רנפי, חסד הוא. פירוש עניין זהו חרפה וקלון שהחיצונים יונקים מזון. אז מתי זה יכול לקרות? רק שיש שמירה. איפה יש שמירה? רק בארץ ישראל. ולכן אסור שהייחוד הזה יעשה בחול, כי אם היה ייחוד כזה בחול, מה זה קורה? כל השפע לאן הוא הולך? לאומות שהיהודים נמצאים שם. אתם מבינים למה יש שפע בכל מיני מדינות? בגלל היהודים שנמצאים שם. לכן הזוהר קורא לזה זרע לבטלה. שבמקום לתת את הכוח שלו, במקום לשלם מיסים למדינה שלו, הוא משלם מיסים למדינה זרה. לכן בית חזרה תנפוי מאלף, אז לכן העוד בית חוזרת פניה מאות אלף, כלומר נותנת לגב. ג' חזרת אנפוי מבית, העוד ג' מהפכת, מחזרת, חוזרת פניה מהעוד בית, ד' חוזרת אנפוי מג' הד' גם כן נותנת גב לג' היי, חזרת אנפוי מדלת, האות היי חוזרת פניה מהאות דלת, כולם לא רוצות להסתכל אחת על השנייה. וכן כל האותיות חזרין אנפין. דה מן דה. כל האותיות חוזרות פניהם זו מזו. ולאו אינון אנפין באנפין ואינן מופיעות פנים בפנים. מחשש של יניקת הקליפות. רזה דמילה, סוד הדבר, נרמז במה שכתוב, וראית את אחוריי, וגומר. הנה מה שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, וראית את אחוריי, ופניי לא יראו, למה? כי זה מצב גלותי. מצב גלותי? נעפה. והרומז שכל אות רואה רק את אחורי האות שאחריה. בסדר? אז יש בזה תיקון מכוון שכל אחד יראה רק את הצד האחורי של המדרגה. ואתה מפרש, ועמי חזרין אנפין דה מן דה, ולמה האותיות חוזרות פניהם זו מזו, ואמר בגין עריין דעינון לקבליו בשביל העריות שהם החיצונים, החצופים, העומדים כנגדם, ומוכנים להינק מייחודי הספירות שהם האותיות. מתי זה קרה בפעם הראשונה בהיסטוריה הדבר הזה? שלא נזהרו בזה ואז הייתה יניקה. יפה מאוד, אדם וחווה. מה אומרים לנו חכמים על הנחש? שהוא התקנה, ראה אותם בזמן ייחוד, ולכן הוא התחיל לקנה. ומשם הייתה יניקה הראשונה חז ושלום בהיסטוריה. לפני כניסת השבת. אם הדבר הזה היה נעשה בשבת, הייתה שמירה, לכן בשבת יש מצווה של זיווג. ולכן תלמידי חכמים, מתי הם מזדווגים? רק בשבתות. רק. אנשים פשוטים, כן, מתייחדים מתי שבא להם.
רק שניים בחודש.
בסדר, אז צריך להיזהר גם כן, לא להיות חסיד שוטה. חוץ מליל זבילה שהוא לא תמיד בערב שבת, יכול להיות ביום חמישי, אז מה, אתה לא תקיים מצוות חז ושלום עונה? אז יש גברים ונשים שמענישים אחד את השני. בשקרים. או שהאישה טוענת שזה לא הזמן של המקווה, היא כל הזמן טוענת שהיא נידה. או שהגבר, כשהיא הולכת באמת למקווה, הוא לא רוצה להתחבר אליה. זה דברים אסורים, מאוד חמורים בתורה. מאוד חמור הדבר הזה. לא לשחק עם הדברים האלה. זה רק לטובת המשפחות, לא לשחק עם הדברים האלה. דהיינו, א' לקיבלי ארור, דאי הוא ערבה. עוד א' יש כנגדה קליפה, הנקראת ארור, שהוא סוד ערבה. ועלי יתמר ועליה נאמר, ארור שוכב עם אחותו. כן, מקולל, מי ששוכב עם אחותו. הוא מפרש, דאילן עריין הם החיצונים, כל חד שכיב עם אמה. כלומר, אצל החיצונים אין שום סדרים, כל אחד שוכב עם מי שהוא רוצה, ועם מי שבא לו, יכול להיות הבן עם האמא שלו וכו', ועם אחותו, ועם הבת שלו וכו', חז ושלום. כל זה נקרא עריות, יש 15 כאלה בכל התורה, וזה בעצם הפרת הסדר הקוסמי של הקדוש ברוך הוא בעולם. וזה הרס, זה חורבן, ותראו איך העולם היום מכל השטויות האלה, מכל הדברים האלה.
כן.
כי זה חסד. נכון, זה חסד בלי גבולות. זה מה שאמרתי, החסד קיים, אבל בלי גבולות זה הרס. חסד בלי גבולות זה מבול, זה הרס, זה חורבן. בוודאי, זה נקרא חורבן. בשורש זה אידיאלי, כלומר במקור הנשמה הכי קרובה נקראת אחות, זה נקרא נשמות החיות.
הכל נשאר במשפחה,
אבל בירידה לעולם הזה, בגלל שהעולם הזה הוא בעטיפות חיצוניות, אז בעולם הזה זה כבר איסור. כלומר, המדרגה התעפקה, התרחקה מהשורש שלה. אז היא ירדה לעולם הזה.
התחלנו ככה.
התחלנו ככה, נכון. ככה העולם התחיל. כולם הלכו עם האחיות שלהם. נכון.
זה לא מאדם הראשון.
גם
יוצאים
את זה. זה לא קשור
אליהם. למה?
זה
רמבול. מה זה?
אבא והאימא היה
את החלטה.
מה ההגנות? זה לא י' כבב כן. זה אהבה והה. אהבה והה זה הזכר והנקבה. מה ההגנות שלהם? היו"ד והה, המוחים. צריך לקבל מוחין כשיש ייחוד. ואם רטה, אלו העריות שהם החיצוניים, כל אחד שוכב עם אמו ועם אחותו ועם ביתו, כי אין להם איסורי עריות. וחזרין אנפין לגביו, וחוזרים פניהם עליהם לשכב אמהם, דלת לא נבושת פנים, כי אין להם בושת פנים, כי כולם חצופים. אבל התוון קדישין, אבל האותיות של לשון הקודש, של הקדושה, כן? לכן אתם יכולים לראות גם באותיות בלועזית, שהאותיות הולכות לכל הכיוונים. אחת עם החברה שלה, אחד איזה פנים בפנים, הכל הפוך. בעברית אין דבר כזה, זה לשון הקודש. מי שלא מבין את הסודות הזה, הוא לא רואה.
אבל היו אותיות במעמד הרציני כאלה, כמו שאנחנו
רואים. כן, בוודאי, בוודאי. מסכת חגיגה, לך תבדוק שם. שהם הספירות הקדושות, שכל אחת יש לה אותיות ידועות, כן, כנזכר, חזרין אנפיו בבושת ובענבה, כלומר אותיות לשון הקודש, כולן האותיות האלה נמצאות בענבה. לכן להסתכל באותיות זה יותר חשוב מאשר סתם ללמוד. האותיות מחכימות, כי הן נותנות לעם ישראל שמסתכלים באותיות האלה קודש. יש אפילו שאלות, האם מותר להיכנס עם עיתון לשירותים? גם אם הוא לא כתוב בעניין של קדושה, או שהוא עוסק בכל מיני דברים אחרים. בגלל האותיות. לא, טלפון זה לא אותו דבר. טלפון זה וירטואלי. אפשר למחוק אפילו שם הוויה י' כו' במחשב. אין שום בעיה. נכון. יש שאלות כאלה.
גם דיבור.
כן, דיבור בכלל. בכלל אסור לפתוח, כן. אסור לפתוח את הפה בשירותים. העיתונים, אז יש, זה לא פשוט. כן. כי כל העולם בשבילם זה שירותים.
עד שיהיה בית המקדש, לא מדברים בעברית. רק תפילה ו...
כן. אז חוזרים פניהם שיהיו פנים בפנים, כן, בשעת ייחודם בבושת בענבה. למשל, שבוע שאלו אותי האם אלת זה חלק מארץ ישראל. שאלו, שאלות הלכתיות. אז זה לא ברור לכולם. לפי שיטת חבד, לא. חבד אומרת שאין מלכות בישראל ואין שום כיבוש ואין שום דבר עד שיבוא מלך המשיח. לכן אילת היא מחוץ לתחום ארץ ישראל. אז הם עושים יומיים שם, אם הם בפסח, כאילו יומיים, יום טוב או משהו כזה. כן?
מירושלים אז זה לא ארץ ישראל.
נכון. נכון, אנחנו סוברים אחרת לחלוטין, לפי השיטה שלנו. אילת היא חלק מארץ ישראל, קודם כל בתנ"ך היא מופיעה, וחוץ מזה גם בכיבוש. כל מקום שעם ישראל כובש, הוא הופך להיות חלק מהמלכות. לכן... כן, לא חשוב. אז זה מה שאני אומר, אצלנו זה לא נכון. אצלנו, אנחנו, השיטה שלנו... אנחנו דוגלים באילת כארץ ישראל לכל דבר. נקודה. אוקיי? אבל יש שאלות.
אנחנו דוגלים בכפר אדומים שזה כפר ענתא.
נכון.
זה אנחנו דוגלים.
בסדר, זה אצל אנשים שלא מבינים.
כפר אדומים זה כפר ענתא.
אז כי כן צריך להיות עניין הייחוד. אז הייחוד צריך להיות ממש בשמירה ובזמנים מיוחדים שאפשר לדעת את זה. פירוש פשט הפסוק המובא לכמן, העירייה תעור קשתך. פירוש נגלה נגלת גבורתך. כן, אז הקשת זה היסוד נקרא קשת, וצריך להיזהר בכל הדברים האלה. אנחנו נסיים מהר, ובגינה מתמר ובשביל אחיזת ועיניקת החיצונים נאמר, העירייה תאור, פירוש תאור, הוא מלשון גילוי, רוצה לומר שהחיצונים נקראים רע, רוצים לגלות ולינק משפע הייחוד של חוכמה ובינה שהם יודקה. ואז יהיה עירייה, דהיינו אותיות רע יודקה, וכן מה שנאמר, ולפני עיוור לא תיתן מכשול. פירושו, בסודה מה שאומר הגרה, עיוור דהו ער וב. כלומר, מה זה ער וב? העיוור, ער, ערווה, אותיות ער ווב. רוצה לומר שהחיצונים רוצים לקרב את הרע לאות וב. כי מה זה האות וב? זה החיבור, זה היסוד, זה התפארת של התפארת. ולינק ממנו. אז צריך להיזהר בעצם מהמדרגה הזאת של היסוד. אנחנו באלף השישי, אלף של היסוד. אז מה רוצה הקליפה היום? לינוק עוד יותר, כי זה הכוח האחרון שלה. לפני שנכנסים לשבת, כי בשבת יש שמירה. אז ביום שישי, מתי היה החורבן הראשון בהיסטוריה? ביום השישי. אדם וחווה, מתי חטאו בעץ הדעת? ביום שישי. אז עכשיו זה זמן מאוד 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 מורכב, שאם אנחנו לא משלימים את הייחוד בצורה של טהרה, אז חז ושלום יש יניקה גדולה. לכן חשוב מאוד לחזור לארץ ישראל באלף הזה. כי ארץ ישראל זה כמו השבת מבחינת מקום. וכאן הזיווג יכול להיעשות פנים בפנים. בלי חשש, כי יש שמירה בארץ ישראל, מסביב לארץ ישראל יש וילון מתוח ששומר על כל הארץ הזאת. ומי שנמצא בחוץ, חז ושלום, אז יש לו בעיה, כי הוא נמצא במקום של גילוי עריות. ורזה דמילה וסוד הדבר נרמז גם במה שכתוב, ערום ראה, ראה ונסתר. ראש החכם שהוא החוכמה העליונה, ראה. את מה הוא ראה? ראה. שהוא אותיות רע-ה. הוא ראה את הערווה של הה, שהם החיצונים הרוצים לקרב את הרע לאות ה של המלכות ולינק ממנה. כלומר, החיצונים רוצים לקחת מהמקום שהכי קל לקחת. מאיפה הכי קל לקחת? מהאישה. כי הרגליים של האישה יורדות כלפי מטה, רגליה יורדות מוות. האישה יש לה כל מיני תופעות שהיא יכולה לתת אוכל לחיצונים. למשל, כשהיא בזמן נידה, לכן צריכה להיזהר מאוד לא לעשות הכל כל הזמן. לכן ונסתר, שעשה הקדוש ברוך הוא, כן, את האותיות באופן שיהיו נסתרים, זה מזה, זו מזו. ולא יהיו פנים בפנים, בייחוד תדירי. כדי שלא, כן, ינקו החיצונים משפע הייחוד, הרי שהחיצונים רוצים להינק משפע של כל דלת הספירות, חוג ותפארת. חסדים גבורות ותפארת. ומלכות. שהם סוד דלת אותיות י' כ' ו' כ', שם הוויה. חוכמה, בינה, תפארת ומלכות. ולבטר, דמתפשטים מנהיו, ואחר הגאולה, שמתפשטות כל הספירות הקדושות מכוחות החיצונים, אז מתייחדים כולהו, אז מתייחדות תמיד כל הפרצופים ולא יתבושה שהוא... ואז בגאולה השלמה לא תהיה כבר בושה של ייחוד. כי אין ביניהם דבר ערווה שהם הקליפות. כבר לא תהיינה קליפות ואין חשש של הסתכלות ויניקה, כבר לא יהיה כוח כזה בחוץ. לכן מתייחדים אבא עם אמא שהם אותיות יודקה, אח עם אחותו, כן? כלומר... המצוות בטלות לעתיד לבוא. אך עם אחותו שהם זון, שהן אותיות ווקה, הרי שאז יהיה ייחוד בין דלת אותיות השם יודקה ווקה, אבל כען, אבל אתה בגלות, דערווה ביניו, שהערווה שהם הקליפות הרוצות לאחוז בייחוד הקדוש נמצאות ביניהן, לכן אית פירודה בעצבן דעינון הוויה. יש פירוד בין האותיות של השם י' כ' ו' כ', שהם רומזות על כל פרצופי האצילות. הדאו דכתיב, זה מה שכתוב, כי המוות שהם הקליפות, הגורמות את המוות, יפריד ביני ובינך. בין ספירה לחברתה. סיימנו את תיקון למד ד' גם כן. יש עוד קטע? איפה זה? תתן לי את הזה, בוא נראה את הזה. לבטר דית אבידת, כן, לבטר דית אבידת עריות מנהיו, אבל לעתיד לבוא, שיתבטלו הקליפות מהספירות, אז יהיה י' כ' ו' כ' אחד ושמו אחד, הוא מפרש ברזה דאחד, דהיינו אח של דלת. אח שהוא בעצם 8 ועוד 1, א' ח', זה 9, זה 9 ספירות של זירנטין, והדלת האחרונה שהיא המלכות, שעומדת כנגד דלת ספירות תנהיל. שיהיו תמיד בייחוד אחד, ואמר ערבה דתרוויו אחר, הערבה של זון הוא אחר. כלומר, אלוהים אחרים, דבר אחר, אחוריים, כל מה שנקרא אחר. כי בזמנה זה הסתלק קוצה מן דלת, מין אחד, שחז ושלום מורידים את הקוץ של הדלת פה.
מיירש.
אז נהיה, במקום שמה ישראל, השם אלוהינו, השם אחד, זה הופך להיות חז ושלום אחר. שנסתלק הקוץ של הדלת של אחד, שהקוץ הוא יוד, שהיא היסוד במלכות. ואז הוא נפגם בפגם היסוד, אז נשתאר אחר, נשאר במקום אחד אחר, שזה סתרה אחרה. ועלי תמר, עליו נאמר, וסוד אחר אל תגל. סוד הוא ביסוד שהשפע מתאסף וסתום בו, ועל ידי הפגם של היסוד גורם לסלק את הקוץ מן האות דלת באחד משאר אחר, וזה בעצם גורם לגלות, גלות השכינה, וזה אל תגל. אסור לגרום לגלות את המדרגה הזאת כדי שלא יהיה חז ושלום גלות השכינה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. השבת הזאת אנחנו בי"ז בתמוז, אבל אנחנו חיים את השבת הזאת כשבת רגילה. לא להראות שום עצבות ושום דבר חז ושלום, זה תיקון גדול מאוד. זה מה שאני אומר, זה י"ז בתמוז. י"ז בתמוז היה אמור להיות יום של עצבות, אבל כיוון שזה חל בשבת, אנחנו לא מגלים שום פנים מהדבר הזה. ביום ראשון, לעומת זאת, יש לנו יום של תום, ויש לנו גם יום של תפילה. מי שקיבל את ההודעות, אני שלחתי את ההודעות לכולם, מי שנרשם, יש תפילה בבית וגן, שהצדיק, מורנו ורבנו, הרב אהרון הכהן, שליטה, ביקש מאיתנו להיות נוכחים, מי שיכול לבוא, שיבוא, מי שכבר נרשם לדבר הזה ולהגיע לשם. אני לא יודע בדיוק איך התפילה תתנהל, לא אמרו לי שום דבר, לא קיבלתי שום דבר, רק ביקשו ממני להגיע. האמת שהתפילה הייתה אמורה להיות יום ראשון שעבר, והיא נדחתה.
שיעור של הרסתך כשעה.
זהו, אז אני לא יודע בדיוק מה קורה שם.
כן.
אז אני לא יודע מה, איך זה הופך להיות, מה הולך להיות, אבל אני, כן, נראה איך זה יתפתח.
יש
לי
שיעור?
אין, לא כתבתי. לא כתבתי בכוונה. מחר השיעור יהיה כנראה בעל פה.
בקיצור, אתה צריך אותנו שם.
יכול להיות. מה?
צריך אותנו שם.
עם מי שיכול להגיע, בוודאי. אז הצדיק ביקש, אני לא מכריח אף אחד, אבל שלחתי.
גם בזה יש סף 8.
אני לא יודע אפילו מה שעה, מי לנו, ימחה לנו אנשים.
אמן. אמן. אמן.
אמן.
אמן.
יהיה לנו רון. אמן. חיים וסבא.
תורות טובות, ישות ונחמות, תשמרו על עצמכם בשבת הזאת בצורה של החומה של עצמכם, שכל אחד לא ייתן חור, צדק, בחומה של עצמו, לא רק בחומה הכללית של עם ישראל, אבל גם בחומה הכללית של עם ישראל, וגם בחומה של עצמנו. כלומר, לא להיכנס לייאוש, לדיכאון, לא לעשות שום צדק
בעמידה שלנו.
תודה רבה.
שלום, שלום עליכם. תודה רבה. תודה רבה לכולכם. תודה רבה.
Je fais le maximum, j'ai plein plein de chiouris. Maintenant, c'est de la folie. Tous les jours, j'ai deux chiouris dans deux villes différentes. Jusqu'au 17 du mois, j'arrête pas. מה שאני יכול באמת לא להקפיד עליי, אני ממש רק ממקום למקום.
אני כזה בקנות, תגיש לאבא שלהם.
כן.
אבל זה משבוע, השבת עד ליום
עצמו. השבת עד יום עצמו.
אז אוקיי.
כולל היום.
אני מתחיל ערב שבת.
נכון.
כולל היום?
כל היום. כל יום. תודה רבה.
שבת שלום.
כן. כן, יש מקומות, אני לא יודע בדיוק איך זה עובד, אבל הם ביקשו שיהיה רשימות. אני לא יודע, שלחתי את זה, לא קיבלת?
לא, קיבלתי,
אז תסתכל, תסתכל שם, תסתכל בזה, תתקשר למספר שצריך להתקשר, אני לא יודע בדיוק. אני בעצמי לא התקשרתי, כי אני כנראה חלק מהאנשים שם, לא יודע. כל טוב? אין בעד מה.
אני מעניין שזה גם מפני. הרגשתי מחפיל אולי קצת, לא יודע, קצת קשה לי בזמן האחרון. אני לא...
באיזה תחום? מה?
מבחינת... אני מרגיש קצת... לא רובוט, אבל כאילו פועל כזה. אני מרגיש כאילו יש איזה... הדברים מסתובבים לא לכיוון נכון, ואני מרגיש
איזה פחד. צריך לשבת, צריך לשבת ביחד. תגיד לה מתי היא רוצה ונשב שלושתנו. בסדר? אם היא מוכנה, תגיד לה שנשב ביחד שלושתנו. או שהיא רוצה לדבר איתי לבד, תגיד לה מה שהיא רוצה.
כן, אבל אני לא בטוח שהיא רואה את זה בתור כיוון לא טוב.
אוקיי, בסדר, אבל צריך לפתוח את הדברים. צריך לפתוח את הדברים. אי אפשר לדבר רק איתך לבד או איתה לבד. עדיף שהיא נהיה שלושה מביאה.
כן, זה לא עושים
משהו. אני לא יודע, אני לא יודע בדיוק מה קורה. אני רוצה לראות איך היא רואה ואיך אתה רואה את הדברים.
אני מרגיש, כן. אני מרגיש כאילו...
אבל אני רוצה לדעת איך היא מרגישה בכל זה גם. בסדר? עוד טובות. תודה רבה. ברכת השם עליכם.